Да.
Добре, нам е за каха. Нам е за Салит Сигун.
Салит
Сигун готов. אתה יכול לצלם את זה, פשוט זה צילם אותו גדול מדי, אתם אומרים, פשוט כמה אנחנו כאן? אני צילמתי לכם עמוד מתוך הספר, מתוך מסמך לב, זה בעצם החלק על קטעי משנה, תלמוד, מתוך מאור עיניים. לא יודע, הזכרתי את מאור עיניים, הזכרתי את הספר בהקשר, הפעם קודמת באיזשהו הקשר, כל הסיפורים שסיפרתי לכם, אבל מאור עיניים זה סיפורו של חן נחום מצ'רנוביל, אחד מאבות החסידות, חן נחום מצ'רנוביל היה אחד מזקני התלמידים של המאגיד, בעצם הוא כנראה עוד נפגש עם הבעל שם טוב בצעירותו, בחור צעיר, והוא ייסד אחת השושלות החשובות, שושלת טברסקי, הרבה מאוד חצרות חסידיות בסוף המאה ה-19 היו בעצם של צאצאה, נכדה, בנינה, והם הלכו והתפצלו, והם נודעו בשירותם, אבל הוא ידוע היה בעניותו. זאת אומרת, זה נורא מעניין, התופעה הזאת שגם החצרות המאוד מבוססות, בדרך כלל נוסדו על ידי אנשים שהיו מאוד 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 צנועים, שבספרים המקוריים שלהם ניכרת צנועתם. בכל אופן, בחרתי בעמוד הזה שתכף נוכל כולנו לקרוא בו, משום שהוא פירוש על המשנה, בעצם מסכת אבות, על שני מאמרים, יש שם שילוב של שניים שלושה מאמרים, ויש בו, כן, הוא מתחיל במשנה בסנהדרין ועובר אחר כך, אני רוצה להגיע בעיקר אל הפירוש של דברי הלל ואבות, אבל הוא מתחיל במשנה בסנהדרין, כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא. צילמתי את זה שזה יחסוך לי את המשקפיים, אבל יצא גדול מדי. אז אנחנו, אני רק אתחיל על הרקע ותכף תקבלו את הטקסט כולו. המשנה, כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, שנאמר, עמך כולם צדיקים. זה נקודת ההתחלה של הדיון, כולכם מכירים את המשנה המפורסמת הזו, היא לא חדשה לכם. לכאורה, מישהו מכם מכיר את מאור עיניים? קרא תורות במאור עיניים? קצת. כולם יודעים חסידות, כולם יודעים שהוא ספר התניא ויש ליקוטי מוהר"ן, אבל הספרים באמת הגדולים של ראשית החסידות במובן הזה שהם מביאים את התורות האותנטיות של הבעל שם טוב. מה אנחנו אומרים? שאלה האנשים שמביאים או אמן ידוע הבעל שם טוב הם הרבה פחות מוכרים, אבל זה הספר של נכד הבעל שם טוב דגל מחנה אפרים שמצטט אותו ושמע אותו, זאת אומרת אנחנו יודעים שהוא שר על ברכיו עוד כנער ומאור עיניים, יש ספרי המאגיד עצמו המפורסם, שהם כן יותר מפורסמים, הספרים שנכתבו, גם הם לא נכתבו על ידי המאגיד, אלא על ידי תלמידיו, על ידי יצחק מברדיצ'ב ואחרים, שכתבו את התורות שאמר בדרך כלל בחגים ובסעודות שלישיות. בכל אופן, זה אותו דבר, הספר הזה גם בנוי, התורות בנויות בדרך כלל על תורות שאמר הצדיק בסעודה שלישית, בחגים, והם מלוקטים, לליקוטים הרי בדרך כלל, של קטעים קטנים 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 שמתפרים יחד. ואז הוא אומר על כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, שנאמר, על חלק כולכם צדיקים, שלכאורה הוא סותר, כי מקודם אמר כל ישראל יש להם, הוא מביא הפסוק, מישעיהו, עמך כולך כולם, זה ועמך, נכון? ועמך כולם, ועמך כולם צדיקים, זה ישעיהו סמך כף א'. דמשמע, דווקא צדיקים, אך הוא כאמור שכל ישראל יש. זאת אומרת, מה עושה? הוא מפרק את זה. הוא לוקח, זה לא כל ישראל יש להם חלק, אלא כל ישראל יש, המילה יש, פירושה, הבחינה שנקרא יש, ששוכן בתחתונים. היש זה הקדוש ברוך הוא ששוכן בתחתונים, והוא ששוכן בתחתונים, שצריכים ישראל לקרבו. אתם יכולים הייתם להגיד, אתם יודעים שדקדוק הם לא בדיוק ידעו אותו, אבל אפשר להגיד לקרבו, להתקרב אליו, להתקרב, להתקרבו, לבחינת עין. הוא להם חלק לעולם הבא. כל אחד חלק ניצוצות שלו השייכים לשורש נשמתו, כפי השגת הבורא ברוך הוא, צריך לעלות למעלה. וזהו, במקומך ישיבוך ומשלך ייתנו לך, ואין אדם נוגע במה שמוכן לחברו. אני רוצה לעמוד כאן על הדבר העיקרי שהוא אומר כאן, שצריכים ישראל לקרבו לבחינת עין, והוא להם חלק לעולם הבא. כל אחד חלק ניצוצות שלו. הרי פשט המאמר מדבר על, 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 על אלה שמובטח להם, על מי מובטח להם חלק לעולם הבא, וחוץ מאלה, אתם יודעים, חוץ מאלה ואלה ש, 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 שלא מובטח להם עולם הבא. במובן של עולם הבא, במובן הפשוט של מסכת סנהדרין, מה הכוונה?
שכר בעולם הרוחני.
כבר הביטוי עולם רוחני, אתה כבר יש לך חסידות, אתה כבר יש לך הרבה מאוד חסידות, כי עולם הבא זה ברור שהוא גם מתקיים לאחר המוות, במאמרי חז"ל, אז הרבה פעמים ברור שהעולם הבא קשור, יש קשר הדוק בין הדיונים בתחיית המתים, הדיונים בעולם הבא, איפה זה מתרחש, איך זה מתרחש וכו' וכו'. אבל שימו לב שמה שבפירוש שלו הוא אומר, עולה ברור, ששוכן בתוכנית שצריכים ישראל, כן, מה זה יש להם חלק לעולם הבא, שצריכים, יש להם חלק לעולם הבא, שצריכים ישראל לקרבו לבחינת עין, הוא להם חלק לעולם הבא. כשאדם מתקרב לבחינת עין, אז הוא עבורו, הוא בעצם בבחינת חלק לעולם, הוא החלק שלו בעולם הבא. וזה כבר כמובן, הביטוי עולם רוחני, אז הוא כמובן עוזר לנו לגשר, אבל כאן זה ממש ברור שהוא אומר, חלק לעולם הבא זה לא בעולם שלאחר מותנו, אלא זה העולם האחר. זה חלק בעולם האחר, זה חלק בעולם שאתה מגיע אליו כשאתה מתקרב לבחינת עין. בחינת עין, שתכף נראה, תכף בכל המאמרים הבאים, היא תובהר עוד ועוד מה הכוונה להיות בבחינת עין. כשאדם צריך להיות בבחינת עין, שכשאדם הוא בבחינת עין, אז יש לו חלק לעולם הבא. והוא מוסיף כאן ומעלה, משתמש בתורת הניצוצות שהוא מרבה משתמש בה בראשית החסידות, והוא קושר את זה אל התורה הזו, והוא מזכיר לנו כאן את עניין הניצוצות, שאומר להם, כל אחד חלק ניצוצות שלו השייכים לשורש נשמתו כפי השגת הבורא ברוך הוא. זאת אומרת, יש כאן איזושהי תפיסה שהתהליך הזה הוא תהליך מאוד מאוד אישי. זה דבר שאתה לא יכול בעצם לקרוא אותו בתפריט, כן? לפתוח את ספר ההלכה ואומר, תעשה כך, 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 זה מבטיח לך חלק בעולם הבא. מה שאנחנו מכירים אותו מפשט התפיסה, כן? ששמירת מצוות כאלה וכאלה, ודברים שאתה לא שאתה לא שומר או לא מאמין בהם, לא יקנו לך עולם הבא. זה משהו שקשור לניצוץ, לניצוצות, כן? האלוהים שתמונים בכל דבר ודבר על פי התורה, שהם קשורים גם מצויים בשורש נשמתו של כל אדם, כאן הביטוי כאן, שורש יש משהו, ביטוי שמדבר על משהו מאוד מאוד אישי, משהו מאוד מאוד אינדיבידואלי, כל אחד יש שורש נשמה משלו, שורש נשמה זה, אנחנו שומעים כבר בביטוי שהוא מדבר כאן על, על פונה אל כל אחד מאיתנו במובן האישי ביותר, ו... תפיסת הניצוצות בחסידות, שמקורה כמובן בספר, בתפיסה של ספר עץ חיים, של האריך, שבזמן הבריאה הייתה שבירה גדולה, ושל האור, אור אין סוף, שממנו נברא העולם בדרך הצמצום, והכלים שבעצם היו אמורים לאחוז את האורות האלה התפזרו בעולם, ובעצם הניצוצות שקעו בין הקליפות. החסידים לוקחים את המושגים הגדולים של הקבלה ולא מסתכלים על כל עליהם כאיזשהו הסבר, אלא הם משתמשים בהם באופן מאוד מאוד חי. זאת אומרת, ניצוצות זה ניצוצות האור האלוקי שמצויות, מקיימות את כל העולם. העולם מתקיים מכוחו של האור הזה, של הניצוצות האלה, שמקיימים כל פרט ופרט בעולם, וגם כל אחד ואחד מאיתנו. ואחד הדרכים היפות שבעצם קושרות בעולם החסידי בין התפיסה הזו שהיא מופשטת ולא ייכנס כאן, קצת אולי עם חביבה עסק, אני לא יודע, דברתם על זה כן או לא, אבל אחד הדברים היפים שעולים בחסידות, ואולי בקטע היום או בקטע בפעם הבאה, אני אדגיש לזה יותר תשומת לב, זה שבעצם, איך אנחנו יודעים שיש ניצוצות? כי מה שמקיים את העולם זה שלי, זה החיות, זה הרעיון הגדול של חיות. וחיות, מאיפה באה החיות? איך הבעל שם מגיע למושג חיות? כי הוא דורש את הפסוק, נדמה שגם דברתי את זה כלומר, והחיות, כאן ביחזקאל, החיות רצוב ושוב, הוא אומר, מה זה החיות רצוב ושוב? זה החיות שמקיימת כל דבר, זה החיות שמקיימת גם אותנו, גם החיות שבתוכנו, גוברת ופוחתת, כן? אנחנו גם כן חיים במין מצב תמידי של התגברות והתפחתות והתמעטות של החיות שבתוכנו, והאידאל הגדול, המטרה הזו אולי בעצם להתחבר אל החיות, כי התחברות אלוהים זה התחברות לאלוקים, זה החיבור, חיות זה האור האלוקי, זה איך אנחנו תופסים, מה זה האור הזה, מה זה, לא, זה אור מכיוון שזה נותן חיים, זה אור מכיוון שזה מחיה, הזכרת את הביטוי הזה בפעם, מחיה את הנפשות. זה מקור החיים, כן? אתם רוצים להגיד, זה מתחבר גם לפסוק, הלכה מקור חיים, כן? שאתם מכירים אותו. כולכם, מה? זה היה כשהוא נכנס להתעטפות הטלית, כן? הפך להיות, הוכנס, כן? לתוך המעשה היומיומי. המהלך הזה כאן, מתקשר למה שהוא מדבר כאן על להתקרב על ידי איזושהי העלאה של הניצוצות. אבל איך עושים את זה? יש כל מיני דרכים שבעולם החסידי שמדברים עליו, אבל יש דרכים שמאוד מרכזיות, ולאט לאט הוא נכנס כאן לתוך הלב העניין, ואני רוצה שנתקדם קצת קדימה כדי שנבהיר את הדברים. והבין. וכל זה, כי לכאורה הוא כאן אומר איזשהו משהו שמרחיק אותנו משמעות של הדברים האלה לכל אחד. והבן בכל זה, כשהוא צדיק כאמור, כי הרי אמרו, עמך כולם, איך כולם צדיקים. אז לכאורה הוא אומר, כל זה, כשהוא צדיק כאמור לאל. ומזה הטעם, מנהג העולם, שצריך כל אחד לנסוע לפרקים, למקום פלוני ופלוני, למקום פלוני, כי הבורא נתן זה בלב האדם, שיסע לשם. כי הוא יודע ששם יש חלקי ניצוצות שלו השייכים לשורש נשמתו, וצריך הוא לעלותם, ומלביש לו הדבר באיזה צורך גשמי, כפי זה העולה המלובש בגשמי. והחכב, סליחה?
כפי זה העולם, לא?
מה אמרתי? כפי זה העולם, אני אמרתי העולה?
כן.
כפי זה העולם, ברור. המלובש בגשמי, כפי זה העולם המלובש בגשמי, העולם הזה צורתו גשמית, כן? תכף נדבר על העניין של מלובש, והחכם עיניו בראשו, הן במסע ומתן, הן בשערי דברים, יכוון לעשות נחת רוח לבורא ברוך הוא, ולהגדיל שמו הגדול שיהיה שלם, כי זהו לשון מסע ומתן, שנושא ומגביה הדבר מן השבירה ונותן אל הקדושה. ואז כמו שנתווסף גבול הקדושה בעולם, כך נתווסף אצלו, כמו שמבואר אצלנו במקום אחר, ברוך השס, שבת למד א'. נסעת ונתת באמונה, קבעת העיתים לתורה, שהוא, כשנסעת ונתת באמונה, כאמור, אזי קבעת כל העיתים לתורה, אפילו שלא בשעת לימוד. כי באמת הכל הוא תורה כאמור לאל. וכל זה כשהוא באמת ובלי גברות, ואז נעשה משכן כאמור, וזהו שאמר הלל, ותכף נתייחס, נעצור כאן, ולאט לאט נפתח את כל ה... זה קטע קצר שבעצם כל משפט כאן הוא תורה שלמה ועולם שלם בתוך עולם החסידות, ואני רוצה קצת לאט לאט לפתוח לכם את מה שהוא אומר כאן. מסע ומתן באמונה. שימו לב שהוא אומר, אפילו כשהוא לא לומד, הוא לומד. כל דבר שהוא עושה, הוא נושא ונותן באמונה. איך? מה? מה הוא אומר? אז תגידו לי, איפה אתה אומר את כל הדברים, הרי, אבל אתם אומרים, זה העמוד האחרון, זה העמודים האחרונים של ספר שלם, הרי הוא כל הדבר, כמו שאמרתי לאל, וכמו שאמרתי, כל הספר מלא בעצם תורות שלמות שמדברות על מה זה העלאת ניצוצות, ומה זה מסע ומתן באמונה, זאת אומרת שבעצם כאן זה מין עולם פנימי כזה שכל הזמן, כמו קודים כאלה, שחוזרים עליהם. המטרה בעצם, שהוא רומז עליה כאן במילה אחת, ואז נעשה משכן, היא בעצם קשורה לדרשות שהוא כמעט מביא כבר בתחילת הספר שלו, שדורשות את הפסוק ועשית לי משכן, ועשית לי משכן ושכנתי בתוכם. והם מתבססים על הפסוק בפרשת תרומה, הם מתבססים על פירושו, חסידים מתבססים, והוא אומר פירוש, כמו שאמר, על שך, על שך, על פירושו של רבי משה שך בספר תורת משה, שהוא שם אומר איפה נמצא המשכן בליבם. כן? ואז הוא דורש שם, ומה זה הבניין וכו' וכו', והבניין זה לא האבנים, זה לא, מה זה המשכן, זה לא האבנים, זה לא, זה בעצם משכן שהלב יוצא, אם הוא לא בלב, אז בעצם האבנים לא יכולות להכיל שום דבר, ובעולמם שחזור, זה מנחם מחומית שלנו, הוא באמת אחד הבולטים ביותר, שמרבה לחזור על העניין הזה, זו המטרה היא לעשות משכן, זאת אומרת בלב, משכן בלב להשריית השכינה. כן? זה הביטוי שמופיע המון בכדר. אתה בעצם, מטרת החיים, מטרת התורה, מטרת הקיום המצוות, המטרה הגדולה היא להפוך את החיים שלנו, את גופנו ואת נפשנו למשכן, בעצם משכן השם שיאפשר לנו להשרות שכינה בתוכנו. אני אראה לכם תכף בהמשך, למשל אצל נכד הבש, אצל מחנה פריים שהוא מדבר הרבה על השכנת, השריית השכנת השכנה בתוך הלב. וזה בעצם הוא רומז כאן כשהוא אומר העניין ועשו לי משכן, כמו שבעצם אמרתי מבחינתו בכל המקומות הקודמים. המטרה היא לעשות משכן לשם בליבו של אדם, ואז השאלה איך אתה עושה, מה עושה את המשכן הזה בליבו של אדם לכאורה, אז בסדר, אז מה החידוש? אז יודעים, כן, הוא אומר נחת רוח לשם, זה דברים יודעים, קנים מצוות ועושים נחת רוח לשם, זה כבר מופיע, זה הרעיון של נחת רוח לשם מופיע, תדעו לכם, במדרש, והוא בא מהמדרש, והוא איזשהו מדרש על הפסוקים שמדברים, אשר ריח ניחוח לשם, זה לא חידוש. השאלה, מה עושה את הנחת רוח? מה זה הנחת רוח הזו? הנחת רוח הזו שעולה מכאן, היא קשורה בעצם לכל מה שאומר כאן, לכך שאתה מאפשר לניצוצות, ניצוצות הקדושה, ניצוצות החיות שמקיימים את הכל, להתחבר עם מקורם. איך אתה מתחבר עם מקורם? הרי הם בעצם שבויים בתוך העולם הגשמי. העולם הגשמי הוא לבוש, הוא מלובש, כן, הגשמיות, החומיות היא תמיד כיסוי לגרעין הרוח. זה הרי התפיסה שבעצם נרמזת כאן. זאת אומרת, האלוקות נמצאת בעולם, היא לא שם רחוק רחוק רחוק. אנחנו בעצם יכולים לחוות אותה אם אנחנו נדע לקלף את הקליפות שלנו ולחוש אותה, מכיוון שמה זה נמצאת בעולם, וכל רגע ורגע שאנחנו קיימים, כל רגע ורגע, כן, אומרים, אתם מכירים את הדברים מכל כך הרבה ביטויים בתוך התפילה, אבל כאן פתאום באה הדגשה על כך, כן, תת נשמתי בחמלה, זה התפיסה כאן, הנשמה שניתנה היא בעצם החיות שמקיימת אותי. כפי שהיא מקיימת כל דבר ודבר בעולם, לא רק את החי ולא רק את הצומח, בתפיסה הזאת גם את הדומם. כן? כל מה שקיים, זה מתקיים מכוח החיות האלוקית הזאת שנמצאת בכל. זאת אומרת שאתה מתחבר אל זה. אתה מתחבר לזה, אתה נותן לזה מקום, אתה נותן לזה מקום, אתה מעלה על ידי זה את הניצוצות הקדושים שהם כביכול חבויים, הם מוסתרים, הם לא מודעים, כן, נשתמש בביטוי הזה שהם המודרני, הם לא מודעים, אתה חושף אותם, אתה מתחבר אליהם, אתה מודע אליהם, כבר אני אתן לך להתייחס, אתה מודע אליהם, ובעצם על ידי זה אתה מעלה את הניצוצות, וכל אחד יש לו את התפקיד שלו, כל אחד יש לו את שורש נשמתו, והחיים מחייבים, והחיים מובילים אותו, כן? הוא נוסע, הוא נוסע לרב פה, הוא נוסע לישיבה שם, הוא נוסע למקום, כל אחד יש לו את הנסיעות שלו, כן? ולכן אנשים נוסעים, זה ראשית החסידות, זאת אומרת, כשמודרים עושים לצדה, בדור הראשון, זה לא היה ממוסד, אבל מחפשים רב, מחפשים מורה, מחפשים, אז נוסעים לפה, נוסעים לשם, כחלק מהטלטולים של האדם בעולם, כדי למצוא את המקום שבעצם בו הוא יוכל, באמצעותו הוא יוכל להתחבר אל הניצוצות שבשור נשמתו ולהעלות אותם. ואז כן, לשאת ולתת באמונה זה דו משמעי, זה גם לשאת ולתת. מסע ומתן, זאת אומרת, זה לעשות מסחר, כן, רוב היהודים התפרנסו בדורות האלה ממסע ומתן. מסע ומתן זה מסחר. אבל הם אומרים, אתה עושה מסחר, וגם בדברים, ולכן הוא אומר את זה, בשאר הדברים, בכל הדברים, כן, העולם שמלובש בגשמי, והחכם עיניו בראשו, הן במסע ומתן, כלומר, הן במסחר, הן בשאר הדברים, יכוון לעשות נחת רוח לשם, להגדיל שמו הגדול שיש שלם, כי זהו לשון מסע ומתן, שנושא ומגביה הדבר מן השבירה, מהמצב הנמוך שלו, אל הקדושה. ואז כמו שנתווסף גבול הקדושה בעולם, כך נתווסף אצלו, בתוכו, כמו שמבואר אצלנו וכו' וכו' במקום אחר. נסעת, נתת באמונה, קבעת עיתים לתורה. זאת אומרת, כאן הוא עושה הגבלה. כל מעשה שאתה בו מתחבר אל החיות האלוקית, זה בעצם קבעת עיתים לתורה. בזמן הלימוד התורה, וגם כשאתה לא לומד תורה, כל מעשה שאתה עושה הוא יהיה כלימוד תורה. הכל יהיה כלימוד תורה. ולכן בעצם זה בשעת הלימוד וגם בשעה שאתה לא לומד. וכאן תכף בדרשה האחרונה, הוא בדיון שלו במאמר הלל במסכת אבות, הוא בעצם יחשוף לנו את השורש של הבעייתיות שצריך להתגבר עליה כדי לשאת ולתת באמונה, כדי להעלות את הנקודות הקדושות או הניצוצות הקדושה שישנם בכל דבר וכו' וכו', כמפתח אל הרעיון הזה שבעצם בדרך הזו אנחנו משכינים את השכינה בתוכנו, משרים את השכינה בתוכנו. אז זה לשאול אותי אבל משהו. קודם.
אתה
עושה לסידה גדל
בין מניעות הדרכים שבה הקבלה מניחה את המושגים האלה,
אני לא רוצה עכשיו, אני יכול אחר כך, אני פשוט רוצה שנראה איזה חטיבה אחת, ואחר כך נוכל לדבר עליה, אבל אני אתן לכם דוגמה מהקטע שקראנו עכשיו. תראו מה הוא אומר כאן. אחרי שהוא צדק מישעיהו ואומר כולם צדיקים, זה משמע דווקא צדיקים. החוק האמור שכל ישראל יש, הוא שבחינה שנקרא יש שוכן בתחתונים, שצריכים ישראל לקרבו לבחינת עין. בחינת עין בקבלה, עין, כן, בקבלה זה אינסוף. עין זה קיצור של אינסוף. אינסוף במחשבת הקבלה זה המידה הגבוהה לפני שנוצרו, זאת אומרת לפני שנאצלו הספירות. אינסוף אולי כתר, לפעמים אינסוף זה כתר, לפעמים אינסוף הוא קודם לכתר, זאת אומרת הספירה העליונה העליונה של מחשבה תפיסה בכלל. וכאן פתאום הוא אומר, אתה תהפוך לבחינת עין, זאת אומרת שבתפיסה החסידית גם קופצים כאן את כל...
התפיסה של הצמצום של פשוטו, לא של פשוטו.
איפה?
התפיסה שהעין לא נמצא,
כאילו
הספירה, שהספירה הראשונה היא...
כשאמרת שאתה בחינת עין, אמרת זה לקוח מאינסוף.
אני יודע, אבל אתה אומר, הוא לא מפרק את הקבלה פה, הוא רק אומר, אני הולך לציין, אני תופס את זה כצמצום שלא כפשוטו.
בעולם הקבלה, בעולם הקבלה, הקשר, הקשרים, כן, נעשים דרך הספירות התחתונות. המהלך הוא מהלך, יש עניין של הצילות, המשמעות, אני כרגע לא יודע, של מה זה ייחוד קודש הבריחו ושכנתה, ניקח את זה בצורה כזאת, היא דבר שונה, או הייתי אומר, החסידות מורידה את הלשם ייחוד קודש הבריחו ושכנתה לתוך העולם, לתוך העולם הזה, ולא רק במובן של, במובן האגדה, במובן הנמוך ביותר שלו, הפשוט ביותר שלו, זאת אומרת, החסידות לוקחת את מושגי הקבלה אל החיים, היא עושה מהם, במושגים גם, קבלה הפכת לאתוס. מה זאת אומרת בבנה?
יש שני
המקובלים לדון הזה
שיש כאילו...
המקובלים עובדים, צורת העבודה של המקובלים היא דרך התפילה.
לא, אני לא רוצה לעצור את עבודה כזאת, אני מדבר על השאלה אם בתוך העולם שלנו יש את היסוד, הגרעין, לפני הספירות או שאין אותו. זה לא דבר שהחסידות המציאה.
אין, לא מדובר כאן על המצאה. לא מדובר כאן על המצאה.
זה יכול למצוא במקומות המטונפים, זה שאלות ששאלים
פה. לא מדובר בהמצאה.
זה דברים כאלה, זה מה שאני מתכוון.
אני אמרתי שתורת הניסוד זה של הארי, שהלב של התורה שמתכוון עם תורת הארי.
שאלה אם זה יורד בהארי, שכאילו, אתה אומר, זה לא חייב להיות בהצלה. אם זה יורד בהצלה, זה צמצום כפשוט. אבל הקדוש ברוך הוא הלך באמת והוא מעציל עלינו, נכון? ואין זה צמצום שלו, כי פשוט הוא באמת לא הלך אף פעם, הנקודה הקדומה שהייתה לפני עדיין פה. עכשיו אנחנו צריכים למצוא את זה, זה לא
חשוב. זה לא מותנה בעניין הצמצום. מה שחסידות כאן, כן, הדיבור על מסע ומתן, כן, מה שהוא אומר כאן על מסע ומתן, והרמזים השונים, כולל עניין של ההשכנה, תראו. אני אתן לך תשובה אחת עקרונית. הנקודה היא לא מה חדש ומה ישן. הנקודה מה מועמד במרכז ומה הוא בשוליים. זו בעצם השאלה שאנחנו אמרתי, כשתיארתי את הסברתי את העניין הזה של המשכן, אמרתי, זה אומר בפירוש, כל מורכת אומרים, כמו שמפרש רבי משה אלשיך בספר תורת משה, בצפת, קבלת צפת. השאלה כאן היא מה מועמד במרכז. זאת דרך חיים, זה דרך חיים ודרך שרוצה גם לפתוח את זה לכמה שיותר אנשים במידה רבה מאוד. למרות שתוך זמן קצר מי שמשכן את מי ששכינה שורה בתורו זה הצדיק וכל וכל, זאת אומרת זה מורכב כי היכולת באמת להפוך את הדברים לתורת המונים. הרי כל הרעיון של הצדיק בחסידות הוא חוזר לעניין הזה שיש יחידים שיכולים, רק היחידים באים בקשר עם המוני אנשים. זאת אומרת, גם זה רעיון קבלי, אבל לא זו הנקודה. הנקודה היא, מה הופך להיות הדבר המרכזי שחוזרים עליו, שמעמידים אותו במרכז החיים? אמרתי, גם נחת רוח אמרתי, כן, זה לא גם לא המצאה של ספרות הקבלה, כן, נחת רוח זה מדרש. זה מדרש. השאלה, פתאום, מה קורה לנחת רוח כאן? הרעיון הזה של נחת רוח. או איך מבינים את המושג של נחת רוח? או מה יוצר נחת רוח? הדיבור על עולם הבא. דיבור עולם הבא. הוא מדבר כאן על מאמר חז"ל מפורש בסנהדרין. איך הוא קורא את העולם הבא? איך הוא, יש כאן ממד של, של, של הדגש, של פירוש, של, של, שימוש בדברים. וזה זה 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 לב זה לב הסיפור. אז אתה יכול למצוא פה חידושים פה שם חידושים שם. זה לדבר על חידושים זה עניינו של ההיסטוריון. חוקר ההיסטוריון ובדרך כלל הוא מחפש את הגלגולים, איך שהדברים גלגלו. השאלה שאני או הדבר שמעניין אותי כאן זה מה מועבר למרכז שהיה קודם בספר פה, בספר שם, או בקבוצה נסתרת פה, בקבוצה נסתרת שם. וכאן יש איזשהו מהלך. כאלה תורות שנאמרות לא בבחינת ספר קבלי שנלמד ממורה לתלמיד, אלא מבחינת תורה לרבים. זה הייעוד של זה, כן? זה השאיפה שלו. מצליח, לא מצליח, כמה אנשים מצליח, זה כבר סיפור אחר. אבל הלב מגיע כאן שהוא מדבר על המאמר המפורסם שכולכם מכירים אותו, אם אין אני לי לצורך, זאת אומרת, אם אין אני לי מי לי וכו' וכו', ואז הוא מנתח את המאמר של דברי הלל שם, על אם אין אני לי מי לי וכו'. לצורך, אם אין אני לי, לצורך עצמי, רק לשם הבורא ברוך הוא, אז, אזי, מי, הוא רומז כאן פירוש רשי, שנקרא מי, שהוא בלשון נסתר ואין סוף, כמו שכתוב בישעיהו מ' כ"ו, מי ברא אלה, הוא לי. זאת אומרת, אם אין אני לי, מי לי, אז הוא אומר, מי לי, זה לא, אם אין אני לי, אז אף אחד, הרי פשוט, אם אין אני לי, מי לי, אם אני לא דואג לעצמי, אז מי לי, אף אחד לא ידאג לי. מי זה מי כאן?
אין
סוף. אז אין סוף. מי? זה הוא. אז איך הוא עושה? הוא משתמש ברשי, הוא משתמש במאמר הזוהר, הוא משתמש בזה. הוא לוקח את כל הדברים האלה, אבל זה מה שהוא עושה. אם אין אני לי, מי לי? זאת אומרת, אם אני לא שם את האני במרכז, אם אני לא בעצם שם את האגו שלי במרכז, אז בעצם אני מפנה מקום למי? למי ברא אלה? למי במובן הזה? זאת אומרת, הוא הופך לגמרי את המובן הפשוט של המאמר שכל ילד מכיר אותו במסכת אבות. ואז הוא אומר, אם אין אני לי, מי לי לצורך עצמי רק לשם הבורא, זאת אומרת, אני לא עושה את הכל לשם עצמי, לצורך עצמי, אני לא כל הזמן ממוקד באני, וכו' וכו', שהוא נקרא בלשון נסתר ואין סוף, וכמו שם, מי ברא אלה, הוא לי. אבל כשאני לעצמי, מה זאת אומרת שאני לעצמי? כשאני לעצמי, הוא אומר לצורך עצמי, כשאני עושה את הכל בשביל עצמי, למען עצמי, למען האגו שלי, מה אני? כי הוא עובד את עצמו, כי אז כשאני עושה את זה בצורה כזו, לצורך עצמי, אני עובד את עצמי, אני לא עובד את השם, אני לא עובד משהו אחר, אני בעצם כל הזמן, כל הזמן בתוך עצמי. ואם לא עכשיו, אימתי? כי לא ייתכן לדחות מעת לעת, לומר כשאפנה שני. כי בוודאי, שימו לב עכשיו לביטוי, החיות שכעת שופע לך, הבורא ברוך הוא, זאת אומרת, החיות שיש בך הוא שפע שנותן לך הקדוש ברוך הוא, לכוונה שתעבדהו כעת, ובעת אחרת יהיה החיוב גם כן בכל האפשרי. וכמו כן אמר הלל גם כן, בעת שמחת בית השואבה, שהיה אומר, אם אני כאן, הכל כאן, ואם אין אני כאן, מי כאן? איך הוא מסביר את זה? הכוונה גם כן כאמור לאל. אם אני כאן שכוונתי הוא לצורך עצמי ולא לעשות נחת רוח לבוראי, אז הכל כאן. פירוש, כל ריבוי הרע כנודע שנמשך מזה. זה מקור הרע. מקור הרע זה שאני בעצם ממוקד בעצמי. שאני בעצם עושה את הכל לצורך עצמי. ואם אין אני כאן, שוב, מי כאן? מי במובן של פירוש? האין סוף ברוך הוא. כאן. אתה רואה שהוא פורא, לתגובה למה שאתה אומר, ישר אומר, האינסוף ברוך הוא, מקובל לא יכתוב כזה דבר, כן, האינסוף ברוך הוא, ולהגיד, מידת מלכות כמובן, האינסוף, בעולם הקבלה, האינסוף הוא באמת, הוא ישר משתמש, זה אופייני מאוד לכתבי החסידות, שהם פורצים את גדר, את החוקיות הפנימית שבתוך הקבלה, בעיקר לגבי קבלת הזוהר, הם משתמשים בכל הביטויים שקיימים בזוהר, אבל הם לא מחויבים למבנים, הוא מחויב למשהו, הוא מחויב למה שהוא אומר כאן, לגבי האני ושאלת העבודה העצמית. ולכן הוא אומר כאן, אם אני כאן שכוונתי הוא לצורך עצמי, לא לעשות נחת תורה, אז הכל כאן, פירוש כל ריבוי הרע כנודע שנמשך מזה, ואם אין אני כאן, מי כאן, פירוש האינסוף ברוך הוא כאן, כי אף ששמחת בית השואבה נקרא על שם ששואבים משם רוח הקודש, על פי ירושלים וכולם, מכל מקום, אם היה כוונת השמחה בזאת השמחה רק לשאוב רוח הקודש, גם זה לפנייה יחשב, זאת אומרת, פנייה מילוי צרכים של האגו, רק שהיא פנייה דקה, וזהו שאמרו, אין התורה מתקיימת, פירוש בכל הדברים יש תורה, רק שנפלה בשבירה כנן, וצריך להקימה, רק שאינה מתקיימת כאמור, אלא במי שממית עצמו עליה. נו, גם זה אתם תגידו מוכר הרי מהמאמר המפורסם, על מי שממית עצמו על התורה, פירוש, איך הוא מסביר מה זה מי שממית עצמו עליה? שלא יכוון לצורכו בשום פנים, ויפיל מן הדבר הוא צורך עצמו בכל האופנים, רק לעשות נחת רוח לבוראו, וזהו גם כן פירוש הרוצה לחיות, ימית את עצמו. אותו מאמר, מכירים את המאמר הזה? מסכת תמיד. הרוצה לחיות, ימית את עצמו. איך הוא מסביר את זה? פירוש, הרוצה לחיות, להביא תוספות החיות בקרבו, להרבות, מה זה להביא תוספות? להרבות את החיות שבקרבו, זאת אומרת שמבחינתם להרבות אלוהות בקרבו, בבחינת משכן כנל, וזה מה שבעצם הופך אותו למשכן, וגם לחיות הדבר ההוא שהוא עוסק בה, שהיה עד הנה בשבירה, במצב לא ראוי, ימית את עצמו. ימית הוא לשון ירידה כנודע, יוריד מעליו כל צד צורך עצמו. תראו, זה תורה מאוד קיצונית. זה תורה מאוד קיצונית, זה לוקח את הפסוקים שכולנו מכירים אותם מילדות, מסכת אבות, ודוחף אותם למקום שמעורר, מעלה תהייה, מעלה שאלה מה זה, מה זה, מה זה המתה העצמית הזו. תראו, זה לא פשוט, כי קודם כל זה דיון במקורות, מקורים, כן? הדיבור על ימית את עצמו הוא מאמר חז"ל. וגם מאמר הלל הוא מאמר תמוע ביותר. כולנו יודעים מה זה, אם אני כאן, אז הכל כאן, זה, מה, זה שיא האגוי, זה שיא האגו, כן? זה הנפיחות, זאת אומרת, זה לא מאמר פשוט. ההסברים הפשוטים הם מסופקים מאוד. הם להגיד על הלל, כן? שזה מה שהוא מתכוון, הם בהחלט לא פשוטים. אם אין אני לי מי לי, אנחנו יכולים להגיד, כן, אדם צריך לעזור לעצמו וכו' וכו', פשט הדברים היא נשמעת, אבל אחר כך שאתם עושים למאמרי בית השואבה, מה, הוא גאוותן, זה שיא הגאוותנות, שרק שהוא שם, הכל שם, מה זה הכל שם, מאמרים מעוררים, והרבה פעמים, כשאתה נכנס טוב טוב לפירושים האלה, אתה אומר, לא בטוח שהם לא, שזה לא הפירוש המקורי. זאת אומרת, שהפירוש שלו לפעמים משכנע אותך שכנראה זה גם בסופו של זה כנראה כאן מתקרב יותר לכוונת המקור מה שראינו חושבים קודם לכן. אבל יש כאן טענה מרכזית בכל הדיון, בכל הדברים האלה שאנחנו צריכים לשים לב אליה. הבעיה המרכזית היא בעצם בנטייתם של בני אדם למעשה לשים את עצמם במרכז, זאת אומרת לעבוד את עצמו, הוא אומר, עובד את עצמו, כן? הוא משתמש עלינו. אדם עובד את עצמו, והדבר, הלב של הלב מבחינתו של התורה, היא ההתגברות על זה. ההתגברות על העבודה העצמית. זה לא פשוט, כן? עבודה עצמית יכולה להיות אפילו כשאני שואב את רוח הקודש, כן? אני משתואב לשמחת בית השואבה, גם בזה יש פנייה מסוימת, גם בפנייה לגן, זאת אומרת, אין, זה לא דברים שאפשר כל כך לברוח מהם בקלות, זאת אומרת, גם בדברים הכי קדושים, אדם, אנחנו מכירים את המאמר הפשוט, את הדברים הפשוטים של מסכת אבות, אל תעשה את התורה לחפור, קרדום לחתור, לחפור בו וכו' וכו', זאת אומרת, מסכת אבות מידע במאמרים האלה כך שהיא מבינה את הבעיה, כן, שאפשר לעשות את התורה קרדום לחפור בה, זאת אומרת, לשימוש לצרכי האגו, ובעצם היא משרתת אותי, והיא אמצעי לשרת, להדיר את עצמי, להגדיל את עצמי. אבל כאן מוסת את הגש, וזה כאילו אתה שואל, שאל אותי, הרי הדברים האלה הם יונקים עמוקות מתוך שלל המקורות, לא מתוך קבלה. אנחנו רואים כאן שבעצם רוב המקורות שלו זה אפילו לא פחות חזלים מאשר זה שילוב. הנקודה היא כאן שהוא ממקד את הכל. תנאי להשריית שכינה זה לא לקיים עוד ועוד 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 מצוות, אלא זה בעצם מתוך מה אתה מקיים. וזה לא רק בקיום המצוות, זה גם בעשיית המסחר שאתה עושה. גם מתוך איזה עמדה אתה פועל בעולם. וזה עניינים מורכבים מאוד, כן? זה מחבר אותנו באמת לעולם של עולמות מגבילים של אנשי רוח באנושות כולה ששאלו את השאלה הזאת. יש לנו כאן תפיסה מאוד מאוד גדולה שבמבט ראשון היא נורא מתנגדת למה שאנחנו חווים כאנשים מודרניים, שכן, יש לנו קשיים לטיפול, לוקחים אותנו לפסיכולוג, מה עושה הפסיכולוג? עוזר לנו לאהוב את עצמנו, לא? הוא אומר לנו, יש לך בעיה, יש לך בעיה בהתנהגות שלך, זה, תראה כמה טוב יש לך וכו' וכו', תחזק את עצמך, אתם יודעים שזה התרבות שלנו בעצם אומרת, הבעיות שלנו נובעות ממה? הן נובעות הרבה פעמים מחולשת האני שלנו. אני אהיה יותר חזק. אני אצליח יותר, אני אהיה יותר חזק, אני אלמד יותר טוב. אני בחברה שבה אומרת, אני צריך להיות תלמיד חכם, אז התפיסה הזאת אומרת, כן, תהיה יותר חזק, תהיה יותר זה, אז תהיה יותר, יעריך אותך יותר, יכול להיות, יהיה לך כבוד. חברה חילונית, אז יגידו לו את זה על, 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 על הלימודים החילונים, שהוא יגידו לו את זה על, 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 על עסקים, על ביזנס, כן, בעולם שאנחנו חיים, זה הקריטריון, כן, אדם תצליח, כן, ולמה אתה לא מצליח? כי אתה לא מספיק, אני שלך לא, לא מספיק חזק, אין לך מספיק רצון, אין לך מספיק, אתה לא מתחברת אלה וכו' וכו'. וכאן בעצם באים ואומרים, זה מקור כל הצרות, זה ריבוי כל הצרות. הופכים לנו את כל, את כל, ה, את כל סדרי העדיפויות שלנו. ומעורר, מעורר שאלה, מעורר מחשבה, מה, מה קורה כאן? מה האנשים האלה, מה האדם הזה מציב לנו כאן. ואין ספק שהוא מציב את הבעיה הזו שבמקורות שלנו, כן, היא מתחברת לאחד הפסוקים הכי מוכרים, כן, בתורה, והאיש משה,
הענב,
כן, לענבה, כן, המפתח הזה של של הסגולה המוערכת מבחינה דתית היא כרוכה בענבה. היא כרוכה בהכרה, בהכרה, הביטול לעצמי, הרי השאלה הגדולה מה זה הביטול, מה יש אנשים שיגידו, בסדר, זאת תורה סקפנית, זה נשמע, מסגף, כן, תצמצם, תאכל פחות, תשמח פחות, כמה שפחות תהיה פרום, כן, ושואל זה פרום כמה שיותר, בעולם, זה שאלת אותי, קבלה בחזות, יש לנו עדויות שבמאה ה-18, בכל העולם היהודי, היו תופעות של אנשים שהיו סקפנים מאוד. ישנו, יש יומן מאוד מאוד מעניין של שלמה מימון, שהתפקר, הוא עבר לפילוסוף, הוא היה בעצם אילוי בליטה, שבזמן הזה, ב-1760-65, כשהמגיד קיים את הזה שלו, הוא שמע על המגיד, הלך אל המגיד וכמעט נכנס לו חזה, ואז היו לו יותר שם ביקורת ועזב, ובסוף החליט להגיע לברלין ונטש את משפחתו. הוא מספר, כתב יומן מאוד מאוד אוטוביוגרפי, מאוד מאוד מעניין. עכשיו הוא מספר שהוא היה ילד.
באיזה שפה
הוא כתב? הוא כתב אותו בגרמנית.
בעיניים של פילוסוף.
של פילוסוף על חייו, על איך הוא הגיע אל העולם הפילוסופי, ועל חייו כצעיר, כתלמיד חכם, הוא היה מאזור ליטא, מאיזה עיירה ליד ליטא, שמתאר את כל הגלגולים שלו, ומה בעצם היה חסר לו, ומה דחף אותו, ואיך הוא התגלגל. והפרקים על הילדותו ועל החסידות הם מאוד מלפים, והם גם אחת העדויות היחידות שיש לנו, כאילו מישהו שמסתכל ומסתכל במבט, אבל מבחוץ ומבפנים. מה שאלה אני מביא את הדברים, כי הוא מתאר שם איך הוא יום אחד יצא בחורף לאסם של אבא שלו, הרי מכוניות עם סוסים, ולכל אחד היה, מי שהיה לו סוס, והיה לו אסם, שם היו מחזיקים את התבואה, ובחורף, בשלג שם, היו צריכים לחסר אותה, ומצא פתאום בתוך האסם את ה... שני יהודים שנחשבו לצדיקים של הסביבה קפואים בקור. היו כאלה סקפנים שהם היו ישנים בלילות ללא לא גרים, הם הפקירו את עצמם לגמרי, והיו ישנים שם באסמים, פשוט קפאו למוות. כאלה תופעות של סקפנות היו. אז אנחנו יודעים הרי שהחסידות מתאפיינת בראשיתה באיזושהי התנערות מדרך הסיגוף הקיצוני. אז מה זה הרי מאמר אולטרה סקפני, כן? לא לעצמך, לא לעצמך, לא לעצמך, לא לעצמך, לא לעצמך. מה שמעניין כאן זה שברור, מתוך כל הקונטקסט ומתוך כל הכוונה שכן נשכון בתוך ה... אתה כן בעצם עושה מסע ומתן, ואתה עושה אפילו לא לומד תורה, זה כמו לא לימוד תורה, הבעיה היא לא, היא לא חיצונית, היא בתפיסה הפנימית. הבעיה היא לא, הבעיה בעיניהם, בעיניו, בעיני דמויות אחרות שיש לנו מתוך הספרים שלנו, הבעיה היא לא הבעיה אם אני, יהיה לי או לא יהיה לי בחוץ. הבעיה, למה אני מייחס את הדברים? איך אני...
זה חלק על השני. זה כאילו, זה נראה שזה נורא, זה לא מנותק אצלנו. אין דבר, אין לו מבחינות, אין דבר כזה בן אדם צדיק שלא שומר הלכה כאילו.
זה ברור. לא, זה ברור שזה, הכל יושב...
זה לא חשוב מה יש בחוץ, זה פשוט מאוד חשוב גם מה יש בפנים.
לא, תראה, הרי אנחנו יודעים שזה הכל בתוך עולם ששומר מצוות, ועדיין האנשים האלה, כולם שומרים מצוות. לא כל היהודים הפשוטים שם היו, פשוט לא ידעו, כן, היה המון, המון עמי ארצות, אבל זה ברור. השאלה, מה הופך אותך מאדם שומר מצוות? האדם שמשכין, שמשרה שכינה בקרבו, שהופך עצמו למשכן השם, זה קשור למאמץ מתמיד לחיות על פי המאמר הזה, כן, הרוצה לחיות ימית את עצמו. אבל שימו לב, המאמר הוא, למה הם כל כך מתלהבים מהמאמר הזה? הרוצה לחיות, אבל אלה חיים שמחוברים כל הזמן לחיות האלוקית שמקיימת אותם. זה חיים שמחוברים לחיות. הרוצה לחיות ימית את הזאת. מה הוא ימית? משהו באגו שלו כך שהוא יהיה כל הזמן מלא בחיות אלוהית. זה לא שהוא ימית את עצמו במובן החיצוני. זאת אומרת, לא יוכל, לא ישתה, לא ישמח, לא, 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 לא יקיים משפחה וכו' וכו'. זה ברור שזה תפיסה חזלית, כן? אנחנו יודעים שההלכה היא כזאת, שזה הופיע שם. מה אתה אומר? מה אתה שואל?
אולי אולי אני מתייחס למה שאתה רוצה לשאול, אם הבנתי אותך נכון. אני רואה שחלק מהשאלה פה זה שאלת הכוונה.
ברור.
השאלה בסופו של... זה לא אמירה שאומרת, תפעל ככה שתכחיש את העני או משהו כזה. השאלה היא, איך אתה חווה את המסע המתן שלך אפילו בשמי? איך אתה חווה את השמחה שלך בבית השואבה? בשבילם בעצם אתה עושה את זה. האם אתה עושה את זה לעצמך? זאת השאלה, אם אתה רוצה את זה להיות יותר, אפילו עם יותר רוח הקודש, שזה עדיין בעייתי, או שאתה עושה...
זה קורא לזה פנייה דקה.
כן, זה יותר טוב מאשר זה, אבל זה עדיין בעייתי. זה לא קרדום לחפור בו, אבל זה עדיין פנייה. או, ולגבי האור הזה, הוא לא מספיק נותן דין לחשבון כאן. כלומר, לעשות נחת רוח לבורו, אני מבין, להחזיר את היש לאן...
אני לא יודע מה זה לעשות, אני מבין, נחת רוח דרך כל משהו מחוץ, מסביר לזה, אבל זה נחת רוח.
לא, אני לא מבין, אני מכוון שזאת אמירה אחת שמשחקת במדרש הזה, להגיד, להחזיר את היש לבחינת עין, זה גם כן משחק במדרש הזה, אבל להגיד, מה לא, אם אין אני לי, זה לא טוב. ימיד את עצמו, מה עצמי זה לא טוב, רוח הקודש בשפה בתשובה זה לא טוב, הכל כאן, אני מבין. לאן זה הולך בסופו של דבר? עכשיו, אם הוא היה חי בתפיסה, או היה משדר פה תפיסה יותר קבלית, אפרופו הדיון שלך עם בן ילין, הייתי אומר, לאו משכין את המאסטר דהרה, לאי חוקות שבו לכו משכין תה, לעשות את זה בשביל שיקרה משהו בעולמות. זה לא כתוב גם מספיק, ולא כתוב גם מספיק מה כן, לפחות מבחינת הקריאה שלי כרגע, בשביל להבין מה אמור, מה זה לא לעצמי, ולמה כן, מה אני אמור להרגיש, מה אני אמור לחשוב, מה אמור
להיות הפרה שלי. זה בדיוק, אני חושב, נקודת ההבדל, כי השאלה שלו, קורא לך בנימין, שאל, באמת? בנימין שאל, היא קריטית באמת לעניין, העניין של קבלת החסות הוא מאוד עדין, מאוד עדין, זה אפשר בקלות לבוא ולהגיד, זה אותו דבר, בסך הכל, החוקרים אמרו, זאת אומרת, גדולים, בעיניי נפלו כאן בעניין הזה, כן, אבל הם חשבו ככה, שזה באמת, אין כאן, ההבדל הוא לא, לכן זה באמת לא פשוט.
פנייה דקה.
איפה עושים את הפנייה הדקה כאן מעולם אחד לעולם אחר, כי הם גם באמת כרוכים מאוד אחד בשני, העולמות האלה, והספרים זה אותם ספרים, ומעיינים באותם דברים וכו'. הפנייה לדעתי, במובן החיובי של העניין, היא מתרחשת בדיוק בשאלה, אתה אמרת הכוונה, גם כוונה זה מושג, הרי טעון לגמרי. מהי הכוונה? זה שהם יושבים על העולם של הכוונה שמקורו בדיונים של חז"ל על מצוות כן צריך או לא צריך, אבל מה כן צריך כוונה, ובקבלה הכוונה מתפתחת לים שלם של מה שאנחנו קוראים הקבלות. זה ברור שזה על הרצף הזה, אבל השאלה מהי הכוונה? מהי הכוונה? איך מכוונים? השאלה כאן היא איך מכוונים בעצם. זו השאלה שהם שואלים. וכאן החידוש במיקוד, כן, גם כל, אתם יכולים למצוא לי מאמרים שנשנים עליהם, אבל החידוש שעולה כאן הוא שהכוונה היא בעצם בהתייחסות. רצונית, אדם שמתכוון ואדם שלא מתכוון, תמיד נראים, יכולים לראות אותו דבר, אבל בהתייחסות, ההתייחסות כאן היא אל החיים, ההתייחסות כאן היא לא, היא בכל, ומכאן לכן החסידות החשובה, הפסוק בכל דרכיך דהו, כן? בכל הדברים, כן? הידיעה הזו מבחינת החסידות היא בעצם דרך ההתייחסות שלי, דרך ההתנהלות שלי בכל דבר ודבר, גם בזמן שאני קיים מצוות וגם ברגע שאני, וגם בחיי הגשמיות שלי. מכאן החומה שכאילו מוסרת, זאת אומרת, זה בכל הדברים, זה גם בדברים הפשוטים ביותר, זה גם במסע ומתן. זה קשור למשהו שמחייב כל הזמן בעצם את האדם לבחון את עצמו. מחייב, העבודה הגדולה היא בחינה עצמית מתמדת. אני צריך כל הזמן לבחון את עצמי. רגע, בעצם אני לא הפכתי לאחד שעובד את עצמו. אני, כמו שהוא אומר, אני עושה כל הזמן לצורך עצמי. זאת אומרת, זה לא הפסול, כשאנחנו אומרים עושה לביתו, זה לא הפסול בעושה לביתו. אדם, יש לו משפחה, ילדים, עושה לביתו. זה המניע שלו בכל עשייה ועשייה שבו. זאת אומרת, הוא מאדיר את עצמו, הוא רוצה להדיר, זה פתאום לשים את הסוגיה הזו שאנחנו מכירים אותה, לשים אותה במקום, מה זה מרכזי? להפוך אותה לשאלה קריטית. בזה זה תלוי אם הוא עובד השם או לא עובד השם מבחינתם. זה מה שבעצם משנה את כל העסק. מה הוא עושה כל הזמן? בעבודת המצוות שלו ובעבודת בחיים היומיומיים שלו. את מה אנחנו עובדים? מה האדם עובד? האדם יכול, רבן אמר, נבל ברשות התורה וכו' וכו', אנחנו, אבל ברור שהפסוק נבל ברשות התורה מתכוון לזה שהוא מחפש את הלקונות, את המקומות שאפשר שם, שאין איסורים אליהם, או שהוא יודע לעשות כל התחכומים ותחמונים, למרות שגם זה, ברור שגם הרמב״ן אומר משהו שיש בו מקום להרבה דברים, יש להניח שגם אצלו. אבל כאן הכוונה היא, מה זו עבודה? מה זו עבודה הדתית? הם שואלים את השאלה, הוא משיב את התשובה הזאת. וזה לא תשובה פשוטה, זאת אומרת, תשובה מאוד עדינה, נראית פשוטה, כי אנחנו מכירים נורא את ה... כי הוא משתמש כאן בדברים אולי הכי מוכרים, והכי, כמעט הכי טריוויאליים. אבל זה לא פשוט. זה לא פשוט, וזה גם, הגבול הוא דק מאוד בין הרוצה לחיות ימית את עצמו לבין הממית את עצמו, ממית את עצמו. אתם מבינים? הממית את עצמו, שזה מה שהוא אומר, הרוצה לחיות ימית את עצמו, הוא באמת יכול להמית את עצמו. הוא באמת יכול להפוך להיות לפסיבי לחלוטין בחיים שלו, להוריד את עצמו, לדכא את עצמו. מה בין לדכא את עצמך? שבנוש עדקה. לא כתוב בגון דיכאון, כתוב דקה. מה בין לדכא את עצמך, שזה משהו שברור לנו שהוא בעייתי מאוד ורע מאוד, לבין להמית את עצמו כדי להחיות?
רואים פסוק בתהילים, סונערות דוח ים, דווקא מ... כמו שאני מבין את זה, כן, דווקא הנערות שהן נמוכים, אז שם יש זרימה של מים. זה של
הדיכאון, כשאתה נמוך,
אז אתה יכול
להכיל
הרבה, אתה מושך אליך,
איזה
חיות שהיא
נובעת
מחוץ אליך.
החסידים הרבה עסוקים בעניינים האלה. הבעל שם טוב, הרי אחד הפירושים המאוד מפורסמים של הבעל שם טוב, זה על מאין יבוא עזרי. נשא עיניי להרים, מאין יבוא עזרי, אז איך הוא אומר? מאין יבוא עזרי. לא, עזרי מאמא השם, אבל הוא אומר, מאין, מהעין, זאת אומרת, מה זה מהעין? מהמצב הנמוך ביותר. זאת אומרת, העין הוא עין. העין, אבל כשהוא אומר, העין הוא עין, זאת אומרת, המצב הנמוך ביותר, שם מצוי האינסוף, הוא מתכוון לדו המשמעות של המושג עין. מהעין, אני יכול, זאת אומרת, דווקא מהמקום הזה שאני הופך לעין. זאת אומרת, שאני שלי בטל, אז הוא בעצם יכול לחיות. אז הוא יכול, זה הרי כל ה... הוא יכול להתחיות, הוא יכול להתחזר. זה תורה מאוד מרכזית, זה שורה שלמה של תורות שאנחנו מוצאים אותן בכל מיני צורות בתוך עולם החסידות, והיא מעוררת הרבה תהיות, אבל בצד הספקות, כן, של רגע, מה קורה כאן וכולי, אני מרגיש שיש כאן סוד גדול שקשור לשאלת המקור החיות ומקור והשאלה מה מניע אותנו. מה מניע אותנו? מה הוא הדבר שמניע אותנו? הם שואפים לכך שאנחנו נהיה מונעים על ידי האלוקות ששורה בתוכנו. שאנחנו נתן למקום, אנחנו נהיה מונעים, כן? זה החיבור, הוא חיבור מאוד מאוד גדול. זו תפיסה שאומרת, העולם קיים על החיות, ואנחנו לא מחוברים אליה. אנחנו לא מחוברים לזה, אנחנו חיים באיזושהי תחושה, תודעת החיים הרגילה שלנו היא שהעין הוא עין. זאת אומרת, שאין, אנחנו לא רואים כלום, אנחנו... יש לנו גוף, יש לנו חיים גפנים, יש לנו צרות ודאגות וצריכים לפעול בתוך העולם הזה, והם מונעים מאותה ראייה, כן? כל העולם הזה מונע מתוך הראייה הגדולה הזו של הבעל שם טוב, הדמות הזו שיוצאת דופן ללא ספק, שאומר לאנשים את משל המחיקות של... הזכרת לכם אותו לפני שבוע, כן? שאומר, כן, הכל אחיזת עיניים, ואני עומד על כך, ברור לי שהאחיזת עיניים זה לא שזה לא קיים, לא שהעולם לא קיים, אלא אנחנו תופסים את העולם ככה שאנחנו לא רואים את האלוקות שנמצאת פה. העולם נברא ככה שהוא אוחז את עינינו, מאחז את עינינו, הוא עושה מין קשר, כישוף כזה, שאנחנו לא נראה מה מקיים אותו. ואת קודם כל יש כאן הודעה עמוקה, תבינו כמה... כמה בעצם צריך להיות גם אמיץ בעצם בתפיסה הזו, יש לנו דעה עמד בפועל, באופן בסיסי, אנחנו לא רואים כלום. אבל הוא אומר, זה הבעיה שלנו, שאנחנו לא רואים כלום. למה לא רואים כלום? מכיוון שמשהו מקיים. אבל איך אני יודע שמשהו מקיים? אני יודע את זה מתוך עצמי, מתוך החוויות הפנימיות שלי, מבשרי זה לא, כי החסידים אוהבים נורא, בספרות החסידות אוהבים נורא להשתמש בפסוק הזה, לדבר על הפסוק הזה. מה זה מבשרי זה? מחיי, לא מהבשר, אפשר לבוא ולהגיד בשר, כן, לעשות ביולוגיה, ולהגיד, יש משהו כאלה וכל וכל, יש ספר המפורסם של חזון איש, אמונה ובונחות. מה? מונה בתוכו. אז הוא עכשיו עושה מין, הרבה פעמים, תיאורים כאלה של איך הדברים מתגלגלים, מתקיימים בעולם וכו'. אבל המבשרי כאן זה מנפשי, זה מחיי, מהרגעים, כן, מזמור תהילים, כן, של מזמור לדברים דיליטני, נו?
ארומך
השם כדיליטני, זאת אומרת, דילית אותי, אני מהמקום הנמוך שעליתי, שהייתי בו, אני יודע, הרי העובדה שאני יכול מהמקום הנמוך לעלות, יש משהו שמאפשר, כן? יש לי חיות רצו ושוב, שבעצם ממנה אני יודע שיש, מה שהוא אומר כאן היש, כן? מהעין אני יודע על היש ומהיש על העין, מה שהוא רומז כאן ב... בתחילת הדברים שלו.
יש בזה, אני ממש אומר, זה אפילו עוד יותר גרוע מה שאני אגיד לך, אני מחוק את עצמך לגמרי, כי מצד אחד אני אומר לך, אתה צריך ללכת עם הדברים שמושכים אותך, ומצד שני, אסור לך להתקדם, זאת אומרת, תלך עם מה שמחיה אותך, אבל אל תעשה בשביל לחיות. זאת אומרת, אתה צריך לקחת את הדבר שהוא הכי אישי לך, הדבר שמושך אותך, הדבר שמתעורר בך לגמרי מעצמך, ואת זה לנקר מעצמך, ולא לעשות בשביל זה. אם היה אומר להתמחת שלך בשביל אידיאלים, בשביל אמיתות אובייקטיביות, בשביל אלוקים, כמשהו חיצוני, אז זה קשה, בסדר, אבל לפחות אני יודע את מה אני מוכן. ועוד כאילו אומר לך, תיקח את הנשמה שלך, וכאילו תעשה אותה לא בשביל עצמך.
תעשה את הדברים שאתה נהנה. אבל יש כאן פרדוקס, ואז אתה חי באמת. וכשאתה לא חי לעצמך, אז אתה חי באמת. השאלה באמת הגדולה, מה מקבל אדם כזה? ממה חי עם אדם כזה? אם אדם כזה מבטל, האם הוא מבטל מבטל את עצמו, אז מה נותן לו?
זה קשור, אנחנו אלוהים כאילו?
שאלה...
זה לא שאלה בעצם, זה כאילו... זה לא, אני באת על הסבר, אני חנסת באמת, אבל כאילו... הוא בעצם אומר לך, טוב, תגיע למקום שכאילו...
תגיע למשם.
כן, מחיר שלא תוכל ליהנות מזה.
אבל זה לא מדויק שלא תוכל, טוב, זה קשור לעניין המושג העונג. יש שם עונג, יש שם עונג רוחני, יש עונג בעולם החסידי, להפך. הבעל שם זאת אומרת, התפילה האמיתית היא תפילה של תענוג, זה תענוג רוחני, הרבה 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 יותר גדול מהתענוג הגשמי. אבל זה לא עולם שדוחה את העונג, אבל אתה מתענג על השם. זאת אומרת, העונג, יש עונג שם. יש הרבה ברכה שם, יש הרבה חיים שם, יש הרבה חיות שם. הנקודה היא שהמפתח לחיות הזו הוא שאתה משתחרר מהאגו. שאתה לא תופס את זה כאגו, שאתה תופס את זה כמשהו שממלא אותך. משהו ממלא אותך. משהו... אתה נותן מקום למשהו שייכנס. זה מאוד עדין ממה שבנימין אמר, כן, רגע, מה, אז אנחנו... אבל ברגע שאתה מרגיש לי בנימין אחד, אתה יודע שזה לא אתה. זה לא אתה. זה חיות שנכנסת בך. זה ברכה שמברכת אותך, שאתה מתברך בה. זה עונג, עונג רוחני. זה לא... העניין של העונג הוא נורא מעניין, כן? מה זה הדיבור הזה על העונג? אני מענג את השם, נחת רוח השם, אבל איך אני יודע שאני מענג את השם? כי אני חש עונג. אני חש עונג, אז אני יודע שהעונג הזה, זה העונג שאני גורם לו. זאת אומרת, יש כאן איזה מין תשטוש של גבולות, אבל תשטוש של גבולות הזה הוא זה שבעצם מאפשר לי לדעת שיש כאן עונג. יש כאן עונג, העונג הזה זה העונג שלו. אבל אני, זה לא תפיסה, אפשר לתפוס את התפיסה. אנחנו יודעים שיש כל כך הרבה מקורות שמדברים בשפה הזאת של החיים ישעיהו, כן? מהפסוקים על השבת, כן? מה זה אחת שאלות המעניינות? מה זה שם? אז תתענג על השם. זה כבר בישעיהו, העניין הזה מופיע. אז חז"ל אומרים, עשה נחת רוח, עשה לא נחת רוח. מאיפה אני יודע שאני עושה לא נחת רוח? כן? מה האפשרות לדעת שבאמת תפילה נענית? איך אני יודע שתפילה נענית? כן, יש לנו צריך חזר את העניין של תפילה נענית. עם שבורה חילתי בשבורה. זאת אומרת, מה קורה אם ניקח את המאמר הזה עם רבי עקיבא? מה קורה לו בתפילה שם שהוא שבורה?
רבי חנינא בן דוסא.
וגם, לא, רבי עקיבא בגלל התפילה שלו שהוא...
קריאות משתנות.
קריאות משתנות. כן, כן. מה קורה לו? מה קורה לו שם? איך אפשר להבין את זה? כששגורה תפילתו בפיו, אז הוא יודע שהיא נענתה. אבל זה לא, היא נענתה מכיוון שהחולה נרפא. זה הכי פשוט להגיד, כן? הוא מתפלל למחלה, למחלה. איך הוא יודע שנענה? יש תוצאה. יש בצורת, התפללו חוני המעגל. יש בצורת.
כל החום שם זה שהוא יודע מה תהיה התוצאה לפני התוצאה.
זאת אומרת?
עוד לפני שהתוצאה קרתה, הוא כבר לא יודע להגיד מה תהיה התוצאה. הוא רק התפלל, הוא יודע שם בערב החולה הזה יקום מהמיטה. זה מה שקורה שם במשנה.
כן.
העניין הוא שמתוך התפילה שלו בעצמה הוא כבר יודע בדיוק קבלה.
זה רק מחזק את מה שאני אמרתי, שהדבר נמצא בתוך התפילה עצמה. הוא נענה, ההיענות זה דבר שקשור לחוויית התפילה עצמה, משהו אחר שקרה בתפילה, זו הייתה תפילה אחרת. הייתה תפילה אחרת, קרה משהו בתפילה הזאת. הוא התחבר בתפילה הזאת, היה חיבור בתפילה, בתחושה של חיבור, של ביטול, קרה משהו בתפילה שהוא חש אותו, בשבילו היה ברור שהתפילה נענתה. מה שיקרה אחר כך זה כבר הסיפור אחר. זה לא העניין, זה לא ההיענות. יכולים לקרות כל מיני דברים. זה תפיסה פנימית, אלה תפיסות פנימיות, ברור לנו שזה עולם דתי שהוא שונה מהעולם הרגיל שאנחנו קוראים, נגיד, והיה עם שמוע, כן? באמת, ושלו, יקרה ככה, הקריטריון הוא חיצוני בעולם. כאן יש התמודדויות, מי חזר והלאה? מי חזר, מאותם מאמרי חז"ל שמהווים השראה לאנשים האלה, הם מהווים את השראה, הם רוצים להתחבר אל אותם מאמרים, הם רוצים להתחבר לאותו מרכיב שמופיע אצל חז"ל, לכן הם הולכים עם העניין הזה. יש שם במקורות האלה, בסוג הדברים האלה, יש התמודדות עומק עם השאלות הקשות. עם הבעיות של החיצוניות. העולם החיצוני פועל כמו שמובטח לנו בהבטחות הרגילות שאנחנו מכירים אותן. מאז החורבן אנחנו יודעים שהדברים הם, 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 הם לא פשוטים. תראו, זה קשור לעולם של שכר מצווה מצווה. שוב, דבר שכל כך בסיסי במאמרי חז"ל, כי אנחנו אומרים, שכר מצווה מצווה. מה זה שמחה של מצווה? מה זה שמחה של מצווה? זה קשור לאותו דבר. השכר שלי הוא בשמחה של המצווה. זה לא משהו חיצוני, זה לא מותנה בדבר החיצוני. זה קורה בזמן, יש חיבור כאן בין ההתרחשות, מה שאני עושה, לבין החוויה הפנימית. החוויה הפנימית מעידה על העוצמה של העשייה.
זה שונה, כי צבר מחנינה ונוסרה, יש גם...
יש גם חוץ וגם פנימי.
זה יקרה גם בסוף בחוץ, ופה אתה שולל לחלוטין את ה...
אני לא אומר שזה המציא. אני לא אומר לך שאני חלילה בן דוסה, אני אומר לך שאני מתעניין בחלילה בן דוסה כדי להבין אותה. זאת אומרת, אני מסכים
לך לחלוטין. זה קשור מאוד.
אני מסכים לך לחלוטין.
זה קשור לשאלה נוספת, שבאמת הצדיק מחולל ניסים, הוא כבעל שם. זה גם שאלה.
חלילה בן דוסה הוא הדגם של הצדיק, הצדיק החסידי. זה ברור. זאת אומרת, צינור, כל העניין שהוא שווים כצינור, וכל השביל, וכל וכל, כל הדברים האלה, הם קשורים לדימוי של חנינא בן דוסא, ולא במקרה הגענו לחנינא בן דוסא. זה
השביל.
מה?
השביל, מריח
אליו. כן, לא במקרה הגענו אליו. כי באמת החסידות היא לא רק בפנים. בעולם, בתפיסת הצדיק, כמחולל ניסים וכו' וכו', היא מנסה, היא לא מנסה, היא חיה את התפיסה הזו של האדם הפנימי, הוא גם האיש שמחולל את הדברים המשמעותיים יותר בחוץ.
אבל אז התביעה היא הרבה יותר מצד אחד מורכבת ומצד שני יותר נוחה. היא יותר מורכבת כי לא מספיק שאני מתחבר לעצמי, השאלה אם זה גם פועל. מצד שני זה יותר נוח, כי שאלת המבוכה שהיית מלך איתה כבר כמה דקות והוא לא יודע מה יהיה ואיך הוא ידע את מי ומה יהיה, טוב, בסופו של דבר זה עובד או לא עובד, בוא תראה. אם זה לא עובד, כן, אתה לא בסדר. יש פה משהו מאוד מאוד תובעני,
וכן. הנקודה היא שאני בפעם הקודמת הבאתי לכם את המקום שממנו אני בא, ואני לא מסתיר. אני מתחבר דרך העניין הפנימי. ואת העניין החיצוני הוא בשבילי קושייה קשה. אני חושב שבשביל כל היהודים, אנחנו אחרי שואה. אחרי מכה, המכה הגדולה. הייתי לפני שניים עם הליבני, חוקרת תלמוד באיזשהו כנס בחוץ לארץ. יהודי בן 85, כל חייו עוסק בתלמוד, ניצול שואה וזה, ואומר, אתם מה בכלל משווים את השואה לחורבן הבית השני? הרי זה שואה על שואה על שואה על שואה. חורבן הבית זה אחד חלקי חלקי מגודל השואה. וזה נכון, אנחנו עוד לא הקלנו בכלל את עוצמת המכה שקיבלנו כעם בטוטליות. לא במוח, החריבו את ירושלים, אבל השאירו את, נתנו לו את יפו, השאירו את הגליל וכו' וכו'. זה הרומאים, המפלצתיים, הטיטוס הזה, הרשע וכו' וכו', לא השמיד את העם. והיחיד שרצה להשמיד, שזה נשמח בפורים, שלא יצליח להשמיד. זאת אומרת, השואה זה סיפור בשבילי מאוד מאוד קשה. ואני חושב שבשביל כל יהודי הוא סיפור מאוד מאוד קשה. השואה היא שבר, שבר גדול, 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 מבחינה יהודית דתית. ואני לא יכול להתנחם, אני לא מתנחם בישראל, ביותי כאן. ואני סבתא שלי כל החיים שלה אמרה, היה שווה לחיות כל החיים שהצלתי את ההורים שלי ובאתי קודם ויכולתי להביא אותם והם לא הלכו לאושוויץ. אבל אחריות שלכם כן הלכו לאושוויץ, תמיד את השמחת, את האחריות שכן הגיעו לאושוויץ. אבל לא משנה, זה הייתה חוויית החיים שלה כאדם שהציל. אבל זה בכלל לא מעניין, זה לא, אותי במובן שכמובן, אותנו כדור שני, שלישי, עוד רביעי, מתרחקים, מתרחקים. אתה מסתכל על זה וזה שבר מאוד גדול, ולכן זה הספרות שמחברת אותי. המרכיב הזה, המקום הזה, השכר מצווה מצווה, יש דברים שאני לא יכול להתחבר אליהם. לשכר מצווה מצווה אני יכול להתחבר, כולל שמחה של מצווה. ולכל מה שהם עושים עם זה, ולקריאה שהוא קורא בעין אני לבילי, למרות שאני מסכים, זה לא פשוט, כן, מה זה? אבל להיות לזה חסידי, וזה לא סקפני פרו לפני החסידות, זה קשה לי עם זה מאוד מהעולם הסקפני, כי אני אומר, רגע, אנחנו צריכים, אני פועל בעולם, אני התפיסה הזו שהיא חיובית כלפי העולם, המאמר הגדול שלו זה, אתה רוצה לחיות, הוא מות בשביל לחיות, זאת אומרת, זה לא קידוש המוות או בחירה בעולם הבא במובן הזה שאני יודע שאני דל ומדולדל וכל וכל, אני אזכה בעולם הבא. העולם הבא שהוא, במובן החסידי, שהוא העולם שמעבר לעולם החיצוני, הוא מדבר אליי, אני יכול להבין על מה מדובר, אני יכול להתחבר לזה, אני לא יכול להתחבר.
שאלה
חינוכית
רגע, אני צריך ללכת פשוט
לזה. יש לו זכויות יד.
לא, עולם החיצוני.
זה שלא עולם חיצוני.
אני אשאל את השאלה ככה, אתה חושב שמבחינה חינוכית, המשפטים שאמרת עכשיו יכולים לתפוס בעולם החילוני של היום? אני רגע נתק את הדיון מזה.
אני חושב שהשכר מצווה מצווה אפשר. לא אפשר לחנך. את זה צריך לחנך.
שיש לזה משל בחיים.
לא, אחרים, לא צריך לחנך במקום טוב. כולם מהרחוב יודעים, את האגו אתה לא צריך לחנך אותו, זה הדבר, זה הטבע. האגו והרצון להצליח וכו' וכו', זה לא מחנכים לזה, זה החברה מחנכת לזה, המציאות מחנכת לזה. כן, אלה דברים, כן, בוודאי. ואני חושב שזה משותף במי שמקיים אותו, מי שגדל בתוך עולם כזה, ומי שלא גדל בתוך עולם, במובן המהותי של העניין הזה. ואני חושב שאנשים מבינים, אנשים מבינים...
כאתוס יהודי?
אלא זה אתוס, זה אתוס יהודי. זה שיכולים...
צריך ללמד ככה?
אני בטוח שזה מה שצריך ללמד בעולם יהודי של אחר השואה. שרוצה ליצור חיבור בין כולנו, וגם, וזה חיוני לדתי כחילוני. מבחינתי זה חיוני לאדם הדתי, וזה חיוני לאדם החילוני, וזה הדברים שצריכים ליצור את העומק היהודי המשותף, כי אתה יכול לך באפשר.
במובן, סליחה שאני... במובן של ההתמודדות עם האגו, זה הנקודה?
עם המשמעות של העמדה של... אלוהים מול האגו. יש עוד משהו
בחוץ מהאגו.
יש עוד משהו בחיים מעבר לאגו. בעולם שהוא כולו אגו, שמשדרים לנו, שמאכילים אותנו באגו מכל הצורות, ממש מפטמים אותנו בתפיסות של אגו. אז יש ליהדות המון מה להגיד, כן? יש כאן תפיסה שאומרת, אגו זה גם בעיה. אגו זה, יש מחיר כזה כבד לאגו. אגו יש לו מחיר נפשי, כן? אני חושב שהמקורות האלה מציבים משהו. עכשיו, גם אם המשהו הזה מעורר תהייה ואומר, רגע, רגע, ואיך אני אסתדר ואיך אני... זה, תתמודדו עם זה, תשאלו את השאלה של האגו.
לא,
זה לא מתבטלים, זה טוטלי, זה מציב לכם איזו אידאה כמעט טוטלית לגמרי למול מה שאנחנו רגילים. אבל זה מחייב להעמיד את האדם מול האגו.
השאלה שלי, לא שאלה של האגו, השאלה שלה מה שאמרת היום, העמדה של אלוהים מול האגו, כלומר, דבר על אגו או נגד אגו, זה לא בהכרח דיבור שהוא מחובר ליהודים מהרמת האלוהות והקדושה.
זה עושה את זה באמצעות אלוהים, באמצעות מי ברא אלה?
לא, אם אני יכול, אני שואל את זה גם אותך, אבל גם תמיד שלא יש לי, שאתה רוצה לחנך אותו לצחה מזה מצווה, על איזה מצווה מדובר? אתה מדבר על אלוהות. בואו נשים את אלוהים כאילו במרכז ונדבר עליו, אנחנו מאמינים בו, לא מאמינים בו, איזה מצווה מזה מצווה, אני מדבר על זה שפילים או מצווה זאת רק כמוך?
קודם כל...
מה, מצוות שני החברו, בן אדם מקום?
המושג מצווה...
מאור עיניים פה, שכן דיבר על היסוד ברוך הוא, לא דיבר על...
אין אצלהם...
לא דיבר על האגו, כן?
לא, הכל ביחד. זה לא רק שהם מקיימים מצוות, אלא יש גם פנים ויש גם חוץ וגם ניסים והכל ישנו שם. זה ברור. אני אמרת, אני מתחבר לדברים שאני יכול להתחבר אליהם. אבל אם ניקח את העניין של מצווה, נעבור, אבל זה די מתבקש. שאלת המצווה עוררה המון המון בעיות כשיהודים יצאו לעולם המודרני. כשיהודים בסך פעם הראשונה במרכז אירופה, ואחר כך זה הלך והתפשט בכל העולם, אפשרות של יהודים לקחת חלק בגלל, אז עלה שלם, האם המצוות, כן, תורת המצוות היהודית בעצם מתנגשת או לא מתנגשת עם החיים האחרים, המודרניים, הכלליים, במדינה הגרמנית, הצרפתית וכו' וכו'. והפתרון שמצאה בעצם מה שאנחנו קוראים אורתודוקסיה לעניין הזה, זה לקחת מובן אחד מאוד מאוד של מצווה ולהשיב לעצמה, בסופו של דבר, איזו תשובה פנימית, מה זו מצווה. והיה לזה מחיר מאוד כבד. כולכם יודעים שבעולם יהודי הוא נעשה לי, תעשה מצווה. כן? אתה אומר, תעשה מצווה, קודם כל, מתכוונים לעשות דבר טוב. מצווה זה דבר טוב, עושה מצווה זה דבר טוב. אפשר להאיר בכל מיני, כיוונים את המושג מצווה. בוודאי לאנשים ששאלת המצוות, נקרא לזה, בין אדם למקום, נקרא לזה כרגע, במושגים של חז"ל, תפילין ותפילה וכו', אפילו נגד כשרות וכו' וכו', אתה רוצה לדבר על מצווה, אתה צריך לדבר כל הזמן על מצווה. אתה צריך לדבר על מעשה טוב. במובן הזה של עשיית הטוב. מצווה זה לעשות אותו טוב. ואתה יכול להגיד, מה זה לעשות טוב? אז לכבד את עורך זה מעשה טוב, ולא לגנוז זה מעשה, ולעשות עשות עשות דברים בתפיסה יהודית. החיבור לשאלות, למצוות שבין אדם למקום, כמובן שהם דבר הרבה יותר מורכב בעולם שהוא חילוני. אתם יודעים אם שבת וכן פותחים ולא פותחים חנויות וכו' וכו' בתור שאלה הבעיות במציאותיות, במציאות הישראלית, ביחס לזה שאתה מציב את השבת ההלכתית כמצווה ולאנשים שהם לא שומרי שבת. ואז כמובן, כשאתה צריך לדבר על שבת, אז אתה לא תדבר עליה בלשון של מצווה, אתה תדבר עליה מה זה שבת. אותם מקורות שמסבירים מה זה שבת, ותביא את פסוקי הקידוש עצמו, אתה לא תלך אל השבת דרך מושג המצווה של שבת, אלא דרך השבת, דרך המצווה של שבת, שזה הוא יכול להתחבר, זה הוא יכול...
אני אומר, אין לחבר חילוני ליהדות, אני יודע, אני יודע.
זה מסובך, אני לא... זה לא הייתי אומר, אני יודע, אני מנסה.
אני מנסה, אבל אני עובד את זה.
יש כל מיני דרכים.
יש
כל מיני
דרכים, טוב. יש הרבה דרכים, אני גם מבין את האפשרות. שואל כאילו אותך, זה שאלה שואל. אני לא יודע, אם אתה אומר, או אתה אומר, או חילונים, אני לא מאמין בלבד. כלומר, אני עכשיו קורא פה על איזו ברוך הוא, קורא פה על...
אבל אתה קורא פה על חיות. יש כאן מושגים של אלוהים שבדרך כלל
בסדר. אבל כשאני מדבר, גם כשאני מדבר על חיות, הקדוש ברוך הוא, אלוהים לא יכול להיות פה. אתה יכול לדבר על חיות, גם אם כאן אני יכול לדבר על חיות, בלי קשר. כיבוד הורים זה לא משהו שהקדוש ברוך הוא חייב להיות פה כדי שהוא יקרה.
יש המון המון דברים בתורה שלנו שהם
קלאס
ואוניברסליים שהם רלוונטיים לכל העולם.
לכן אני שואל, האם אני מחפש את הייחודיות? לדבר על כיבוד הורים או על שבת כמקור של שביתה ושל משפחה ושל ביחד, אלה לא דברים שאחד לקרוא הישמח זה בשבילם. אני יכול לדבר עליהם עם כל אדם אשר הוא אדם שהוא מרגיש צורך במנוחה, בלעשות טוב, כמו במובן הזה למצווה לא צריך שיהיה מצווה. מצווה זה דבר טוב, כמו שאתה אומר. אנשים
בכל העולם
עושים דבר טוב.
אז זה דבר מחבר. אצל החסידים זה דבר מחבר.
מחבר, אבל הצוות הזה הוא צוות שביני לבינו, רק או שיש פה צוות...
המחבר הוא בין משהו נוסף. המחבר הוא בין משהו נוסף, הוא לא רק...
אני כאילו אותך, אני מרגיש שאתה שואל אותך, אתה מדבר הרבה, אתה מדבר על דיבור שלך שאתה פעמים אלוהים, אלוהות, השם.
אני לא...
אני שואל, מה אתה מרגיש
על זה? אני ממעט בניגוד לתפיסה המקובלת, כן, לא? יש הרבה חברים רבניים שלא, שאנחנו, יש בינינו שפה משותפת לעולם, אבל המקובל בחברה, אני ממעט במה שמרבים לעשות שם, וזה משמעות הציווי. אני ממעט להשתמש בעניין של הציווי, ואני מרחיב יותר, אבל זה בדיוק הבעיה שמעלה.
אתה מדבר על אלוהות, מה?
אני מדבר על העניין של אלוהות שלך או לא.
קודם כל...
לא משנה איזה, יש...
א', השאלה שאתה אמרת היא נכונה, כן? לשאול את השאלה בצורה של יש אלוהות, היא הרבה יותר רלוונטית מאשר יש אלוהים מצווה או מה הוא מצווה וכו' וכו'. יש אלוהות זה נכון, ומבחינתי שאלה שקל הרבה יותר להתחבר ולדבר עליה. ומבחינתי, בוודאי שיש, או כשאני קורא כאן לדברים, אני קורא אותם כמו שהם. זאת אומרת, אני חושב שאני מתחבר בדיוק כמו שהוא מתחבר אל האלוהות כחיות. אל האלוהות כברכה, אל האלוהות כשפע. אני חושב שאני יכול להתחבר אליו, ואני חושב שהרבה אנשים חילונים מתחברים אליו. הרבה יותר מה שאתם חושבים. הרבה יותר מה שאתם חושבים. הרבה מאוד אנשים בחברה החילונית. אני חושב שאפילו יותר דתיים.
נכון.
אני חושב שם הרבה יותר נכון. יש הרבה מאוד אנשים שמתחברים לזה, דווקא אנשים שגדלים בעולם שכביכול כל הזמן מתחתרים להם את הדברים הנורא נורא חיצוניים. אין תפילות ואין בית כנסת ואין זה. והמסר נגיד של החברה הבוגרת הוא תצליח, עשה כסף, עשה זה, זה צומח מבפנים עצמם. הם מרגישים, לא יכול להיות שזה הכל. לא יכול להיות שמה שהם רוצים ממני, זה הדרך שיש נובע. ועולה כמיהה, ואני חושב שבחברה שלנו היום יש כמיהה מאוד גדולה. יש כמיהה לאלוהות. יש כמיהה לאלוהות, יש כמיהה לרוח. יש כמיהה לא מעטה לרוח. תראו, גם אם מסתכלים על ראשית הציונות, ההוגה הגדול ביותר שהיה לאנשי העלייה השנייה, זה היה אהרון דוד גורדון. אהרון דוד גורדון היה אישיות מאוד רליגיוזית. נכון שהוא גם, אתם יכולים להגיד מה, הוא בא מרקע דתי וכל וכל, את השמובה, הוא ניסה להנגיש את הרוח לאנצ'ליה, הוא לא הצליח, היום הרבה יותר מתעניינים בו מה שהיה, והריצו אותו בשלב שהוא היה לשבותה וכל וכל, אבל לא הבינו מה הוא אומר, לא התייחסו ברצינות להגות שלו, והגות שלו היא רוחנית, בוודאי שלו. הם הריצו אותו בתור דמות של עובד, אדם בגילו, באישיותו, וזה קם והולך, אז קם הפועלים וכל וכל, הם הריצו, אבל הם לא התחברו לרוח שלו. הם ראו בו מין דון גישות כזה, ראו בו מין, אני שמעתי את אנשים שאומרים, אנשי העלייה השלישית, שהם היו בתנועות נוער, שהיו מחנכים על גורדון, אבל הם רוח טובה כזאת, לא יכולים להתחבר. היום אנשים צעירים הרבה יותר יכולים להתחבר לדברים האלה, כי הם מרגישים את המצוקה, הם מרגישים שזה יבש. והם לא יכולים לברוח אל הניגונים בבית כנסת, ואל הדברים הנחמדים שאולי אתם ינקתם אותם מילדותכם, אז הם עומדים מול, הם עומדים ישר מול הריק. הם עומדים ישר מול, אין כל מיני חיפויים. והם מרגישים דברים, אנשים, אני שומע, מדבר, ואני חושב שאנחנו בתקופה טובה מבחינה הזאת, זאת אומרת שהיום הרבה יותר קל מאשר קודם, כשאנשים מאמינים בסוציאליזם, וחשוב שזה יפתור את כל הבעיות, שכולם יהיה שווה וזה, לא יהיו יותר בעיות ויבוא ימות המשיח, והנה ימות המשיח מגיעים, אפשר לדבר על הדברים האלה בקלות, היה הרבה יותר קשה, כי הייתה דת אחרת, הייתה דת. הייתה דת חילונית, הייתה דת אחרת, והיו כל מיני דתות כאלה. אנחנו בעידן אחר, ומבחינה זו יש הרבה יותר פתיחות, יש או אדישות או פתיחות, אין להם אדישים, יש ציבורים עם אדישים, למה הם אדישים? כי הם שקועים לגמרי בפשטויות, כן? במה שאנחנו מכירים לסביב, אבל יש אוכלוסייה ויש אנשים ש... זה מציק להם, זה מטריד אותם, ויש עם מי לדבר. אבל השאלה איך מדברים? מדברים דרך דברים מסוימים. כי יש דברים שמדברים, ויש דברים שלא מדברים. גם אליי, יש דברים שלא מדברים. זאת אומרת, אני יודע אותם, למדתי אותם, אני מתווכח איתם, אבל אני לא יכול לאמץ אותם. וזה לא אומר שיש דברים שאני לא יכול לאמץ אותם. אני לא יכול להתחבר דרכם. השיטה של חזרה בתשובה מאמינה שאתה מתחבר דרך הלכה. אני... יש דברים שכן, יש דברים שלא.
יש הלכה זה לא עניין, השאלה זה האמונה, אני חושב.
כן, אבל השאלה גם איך אתה מסביר את האמונה. השאלה של בנימין ושלך כבר היו שתי שאלות שלו. אתה מאמין לאלוהים, אתה יש אלוהים בעולם. זה כבר שתי שאלות אחרות.
יש פה עוד שאלה שאני חושב שהיא מאוד משמעותית.
טוב, גם העניין אלוהים ואלוהות, אגב, זה משמעותי גם בתורות אחרות.
יש פה משהו אחר, יש לנו בתוך כל הטקסט של זה. פה אני פחות מרגיש את זה, אני תמיד חבר לחבל, שזה חסידות אחרת לגמרי. אבל אני חושב שכחסידות, איך שאני מרגיש את הדברים האלה, השאלה זה קודם כל כאילו לא איפה אני, אלא איפה האלוהות, איך אני יכול לפגוש אותה, מה המקום. ומתחבר לזה בכלל, כאילו כל השאלה.
זה אני יכול להגיד, זה מהחסידות שאתה מתחיל ממצליחה, או אתה מתחיל מאלוהים, אתה יכול להתחיל
מאלוהים,
זה שאתה
מדעים לזה. זה הראשון שיש, זאת אומרת, עכשיו, מתוך המקום הזה, אני לא מאבד את המקום שלי, אני חושב איך אני יכול להנחיל את זה, לפתוח לו חרכים בתוך החיים שלי, ולתת לה לבכוע, לתת לה להיכנס פנימה. עכשיו, יש שאלה מאוד משמעותית שאני רוצה לשאול אותך, איך בשביל לעשות דבר כזה שלי בתור בן אדם דתי, ועכשיו זה מגניב אותי שזה כאילו מציף לי את כל האורתודוקסיות ששקועה בי, מעורבבים אותה בירה למעלה, שיש מרכיב מאוד חזק מבחינתי בהלכה שזה הטוטליות, שזה רציני, שמבחינתי, כאילו, לא יודע מה, מהלכת תפילין עד הזה, אם אני עושה או לא עושה, עצם הטלטור הזה שקיים, והוא קיים בי, לפחות עכשיו, לא יודע אם כמה זמן זה יחזיק, זה הופך את זה לרציני, זה הופך את הדברים, ואז זה יוצא מהשפה הזאת של האגו, יוצא מהשפה הזאת של איך אני מאפשר כאילו לעצמי יותר כאילו להיפתח, את כל המערכת יחסים הזאת של ה... כאילו שנגיד מה שעושים פה בחב"ד, אם אתה נגיד רשב, של כל ה... לקחת את נשוב את הפסיכולוגיה שקיימת בתוך התורות הקבליות והחסידיות, אז לא רק להבין את היחסים בין הגבורה לבין החסד שלי, אלא איך לדעת להתחבר למשהו הרבה יותר, מה שאני מחפש, זה נראה לי...
זה מחיר כאילו?
מה?
בעצם כי זה מחיר כזה חזק?
לא, לא רק. לא, לא רק שזה מחיר.
כי זה דורש.
כי זה טוטלי. זה, יש בזה משהו טוטלי. וזה מה שמאפשר לי לעשות את הצעד הזה, לטרנסנדנטיות הזאת, אלא לעשות את זה, שאני לא מצליח לראות משהו אחר.
ברור ש... הדברים הם מורכבים. ברור שבחיי ההלכה יש מימד כזה. ויש גם דברים אחרים בחיי ההלכה, כן? שהם פחות אולי, זה אולי הדברים באמת הגבוהים, הדברים שיש, מבחינה דתית, כן? שנותנים לה את הכוח הדתי לחיים, לחיים הלכתיים כאלה. אני בכלל לא מעבר על זה. יש גם אנשים שזה עובד עליהם, יש גם אנשים שזה לא עובד עליהם. זאת אומרת שזה לא מורר בהם, להפך שהם חיים ב, הם חיים ב, 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 בחוויה של שיעבוד. הם תופסים את העול מצוות במובן השלילי ולא במובן החיובי, כן? לא במובן של עצמך. והעניין הוא, העמדה שלי, בטח ככל שאני מזדקן, לפתוח, יש את הדרך הזו, יש את הדרך של חב"ד, ויש חסידים שחב"ד לא מתאים להם, אז הם הלכו לדרכי בחב"ד, חב"ד היו היוצאי הדופן. כמו ברסלב שהיו יוצאי דופן, באמת בעולם הוא. יש הרבה מאוד לכם. תראה, העולם... זה שאלה אורתודוקסית.
לא, זה שלי.
קודם לך.
אני יכול לדבר על עצמי, כן?
אחי. העולם במילא פתוח. לא, אני אומר, העולם היום שאנחנו עושים בו נורא פתוח.
שדה להם דברים שאני לא מאמין בו, אבל כשאני מצליח להאמין בו, אני מאמין שהתורה שהוא נתן היא מסיני לתוך אותו. כשאני לא מאמין בלבים, ואז אני שואל עצמי, התורה לא תדף על זה, אני לומד תורה הרבה עם חילוני, הרבה, מאוד, הרבה שנים. ולא מעט פעמים שבתים חילוניים, למדנו תורה חסידית ואות או אחרת, זה היה מאוד בזמן. ובסוף הלימוד...
סגרו את הספר.
חזרו את הספר, עשו מזה מטוס, לא בקטע רע, לא בקטע שמזלזל, פשוט. המשיכו לסדנה בארץ, לסדנה בחימה, או בהקשבה, או במדיטציה, באמת, אני אומר דברים אמיתיים. ואני מאוד העלבתי, ושדיברתי עם החברים שלי שהם חילונים, ויש לי הרבה חברים חילונים, רוב החברים חילונים, הם ממש תמהו, הם לא התפלאו
בכלל להעליב.
בסדר, סיימנו, למד, מה מאוד נחמד, מאוד יפה, אבל כמו שאתה אומר, אפשר לפתוח הרבה דברים, כלומר, בוא נפתח עכשיו גם את, לא יודע מה, דרך האומן של ג'וליה קמרון, ודרך העיסוק עם החימה, ניפתח אל החיות. החיות היא דבר שזורם בכל העולם, הוא זורם אצל יהודים, אצל לא יודעי יהודים, הוא זורם דרך התורה, הוא זורם דרך הטבע, הוא זורם דרך המון דברים.
עבוד הזה לא?
ואז ממילא, האם אני צריך, אני כשאני לומד תורה, אני אוהב ביחד עם ערבות התורה. וזה שם לי את התורה במקום אחר, כשאני פותח את סוקרטס, אני לא מבין את התורה. לדעת הזה יצא בגניזה.
אני חושב שאפשר לעשות את זה בכל דבר. הוא מוכן לפתוח, כי הוא אומר לך, זה לא, הוא מתשש לו את הגבול בין מצווה לבין חוסר מצווה, ואם קיים מצוות תורה, ברגע שהוא תשתש את הגבול הזה, זה כבר לא משנה. זאת אומרת, הוא מוכן
לראות לאן
שאתה לא
עושה, הוא יסמח עליה... אז אם אתה... יש עוד עם התורה, את הספר שלו, את הספר שאנחנו נשק ושם אותו למעלה.
אני אגיד לך, אחי, אני אגיד לך.
אין זה הולך,
כאילו. לא, אתה מעלה שאלות, בסדר.
אני לא
יודע שאתה לא
עושה, השאלה אם יש איזשהו... מאיפה זה מגיע? תראה. זה דווקא מאוד הולך במקום שהחיות יצאת גם לא בפעם מצד. אבל יש לי איזושהי רצון להגיע למקור של הדברים, או שאין מקור, אין כלום.
אתה מעלה דברים מאוד מאוד לעניין. א', כמו שאמרתי קודם לגבי עניין ההלכה שיש לו כוח, זאת אומרת מי שיכול לחיות בחיי ההלכה, להתחבר כמו שאתה מתחבר, אין ספק שיש
לו.
לא, מה שאמרת על הטוטליות, הטוטליות ההלכתית שיכולה לדחוף אותך אל הרוחני נגיד, אל החיבור הרוחני, או אל החיים הרוחניים. ובחיים החילונים, מה שאתה אמרת, בטח במציאות שאנחנו חיים, זוהי בעיה. אני מכיר אותה, אני מתמודד איתה הרבה מאוד שנים. בעיה שלבד מזה שאני אומר לכם תפתחו, אבל שם דבר משהו שהוא פתוח בלי חלונות, כן, בלי קירות, כן, אין שם בכלל קירות. מהבחינה הזו שבאמת יש איזה מין תחושה כזאת שהרבה פעמים במין... זה נתון, זה נתון שקיים, כשם שיש כל מיני נתונים בחברה הדתית שהם הם, הם בעייתיים. יש הרבה נתונים שהם בעייתיים בחברה, בסיטואציה החילונית. אבל מה שאתה אמרת לגבי איך להתחבר, או למה, למה הוא יתחבר, או איך אני יכול לחבר אותו אם אני לא משתמש בעניין של תורה מסיני ובמובן של תורה שכוללת את הכל. קודם כל, יש את העניין שזה שלנו. אני חושב שגם אצל אדם שגדל בהלכה, יש את החוויה שזה שלנו, כן? התחושה שזה שלנו. למה זה שלנו? אני חושב שזה השפה שלנו, כן? זה מה שקוראים שפת הקודש, זה השפה שלנו, וזה יתרון גדול שנוצר לעם היהודי בישראל. ברגע שהעברית הפכה, חששו מזה נורא, דתיים וכו' וכו', זה הכוח של השפה, כן? חזרנו לשפה, ואז כולם... יש להם אחיזה בשפה. השפה זה לא משהו שאתה צריך... יש קודם כל יתרון גדול שזה שפת הדיבור שלנו, שפת האם שלנו. ישראל נותנת כוח עצום בגלל המקום. אנחנו חיים בישראל, מה שאמרתי פעם לא היה כדי להתקיף את המרכיב של ישראל, אלא רק להגיד שהוא טבעי, שהוא מרכיב טבעי למי שנולד כאן, יכול להיות באשר הוא, הוא מרכיב טבעי, והוא משרת אותנו בעניין הזה, כן? כשאנחנו יכולים להתקשר, וזה כמובן המקרא חזק מאוד, אבל יש עוד כל מיני דרכים של לבטא את העניין הזה. אז זה לא שאנחנו עומדים מול אפס, מול מצב שלעבוד עם צעירים ישראלים או בחברה הישראלית, זה כמו לעבוד באמריקה או בסין או בהודו. לא, לא, לא. אלה יהודים, מדברי עברית, עם תודעה היסטורית, יותר חזקה, פחות חזקה, אבל עם תודעה היסטורית של רצף, שהם יושבים על רצף, שהמשפחות שלהם הם כאלה, כמובן שזה לא יקרה מעצמו, אם לא ישמרו, אם לא יתאמצו, זה הולך ונחלש. אני משקיע הרבה מאוד מאמצים בזה, ואני לפעמים אומר לעצמי, כמה מעט אנשים בעצם מגויסים לדבר הזה ביחס לעוצמת הצרכים שישנם. אבל יש לנו, אנחנו לא מתחילים מאפס. גם החוויה של האדם, כן, שיש לו גרסא דינקותא, נקרא לזה, במושגים המסורתיים, אם תהיה כן עם עצמך, תודה בזה שהרבה מזה, מהחוויה הזו שזה שלי, ואתה מרגיש שזה נוצר כתוצאה מהחינוך שלך, מזה שזה ראית בבית, וזה ראית בסביבה שלך, וכך גדלת, וזה הגרסא דינקותא, זאת אומרת, זה ינקת את זה, זה ביטוי מדהים, כן? זה מה שינקת, וזה מה שחיבר אותך. אז יש אנשים שאחר כך מורדים בזה, ויש אנשים שיש להם אנטי לזה, ויש אנשים שמרגישים קשר עמוק לזה לאורך כל חייהם. אבל מה שיוצר את הקשר זה החינוך. למה זה ערך כזה גדול ביהדות? זאת אומרת שהיהדות שהייתה התנהלה בתנאים לא נורמליים, בלי זיקה טבעית לארץ, כמו שאנחנו היום בארץ לפחות חיים, יצרה מאמצים אדירים בתחום בחינוך. לימוד התורה והחינוך והבית יצרו את מה שבעצם בהרבה מקומות אחרים יוצר משהו מהתרבות הטבעי. אז החילוניות הישראלית יש לה יתרון. יש לה יתרון, והיא שונה מהסיטואציה של היהודי החילוני בארצות הברית. נגיד רוב היהודים חיים בארצות הברית, נגיד ארצות הברית. כשהם כבר מגלים עניין, ועוד כל רובם לא מגלים עניין. אבל כשהם כבר מגלים, זה המצב, אתם יודעים שיש היסטריה לא קטנה סביב הניסוי התערובת שם. אבל כשהם כבר מגלים עניין, אני לא כל כך מאמין בזה, בחלק גדול מהמקרים. אני מכיר את הקבוצה הקטנה שזה עמוק, מכיוון שזה החיבור היחיד שיש להם, למשהו שהוא לא אמריקאי. זאת אומרת, וזה עושים הסינים באמריקה, וזה עושים ההודים עם ההודיות וכו' וכו' וכו'. הם חיים שם במציאות כזאת שבית הכנסת שם מתפקד כנקודת החיבור העיקרית לאותם יהודים. אם הם לא הולכים לבית הכנסת, הם בעצם חווים בזמן קצר מאוד שהם מנותקים לגמרי, שהם אאוט במידה רבה, ומי שזה מפריע לו, זה מפריע לו מאוד. אז אני חושב שיש לנו יתרון עצום, ושהציונות היא הצלחה גדולה בזה, וזה הצלחות הגדולות האמיתיות של הציונות, היא יצרה שינוי עמוק במצב של היהודים, לנוכח המודרנה, זאת אומרת, היא אפשרה באמת איזשהו המשך קיום בתנאים, ש... כי התנאים ב... 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 בלי זה היו בלתי אפשריים למעשה כמעט, או קשים מאוד מאוד. אלא אם כן, באמת אתה שמר, קהילה חרדית, סגורה, ואתה מחזיק את אנשים, או בברוקלין, או כמו במונסי, או כמו באותם מקומות, שהם משקיעים את כל האנרגיה שלהם בלסגור את האנשים, ולהגביל אותם, לא לעשות זה, לא לעשות זה, ואם הם יוצאים ועושים, אז הם מנדים אותם וכו' וכו'. שזה...
קהילה באמריקה, קהילה חלה בין הארצות הברית.
פתוחה? כן, היא לא כמו החרדים, אמרתי, היא לא כמו החרדים, אני יודע, היא קהילה מאוד סגורה, אבל בצורה בתוך עצמה, היא מאוד שומרת על האותנטיות שלה. אתה שוכח.
לא סגורה במובן
הזה. לא במובן של החרדים, אבל היא שומרת מאוד בקנות ממה שאני מעט שומע, ומעט נפגשתי עם אנשים, הם שומרים, הם מאוד משפחתיים, הם מאוד... מה?
הישראלים שם, הם מאוד...
כן.
חרם על גרמש.
כן, הם שומרים, הם מאוד 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 שומרים, וזה מאמץ, אתה יכול להגיד, זה בא להם בכיף. מה זה בא להם בכיף? הם עיצבו את זה. זה טבעי, אתה יכול להגיד, זה טבעי, אבל זה אופי הקהילה. הם פתוחים, אתה יודע, היום הם חרדים. לא, אבל הם גם חרדים, המודרן האורתודוקס באמריקה, הם דיפלומטים, הם רופאים, הם זה, לא כולם ברוקלין, אני הבאתי את הקיצונים יותר, ברוקלין ומונסי, את הקהילות ה... הכי הכי קיצוני, אבל אני חושב שזו סקאלה מאוד גדולה. יש כאן סקאלה מאוד מאוד גדולה, ויש כל מיני צורות, ואני לא אומר שאין, או שרק זה, אבל צריך להבין, זה יש, אבל יש גם המון שהוא לא כזה. זה נתון, אני מדבר, יש נתונים, ויש המון, ואם מסתכלים על גודל העם היהודי, אז צריך לקחת בחשבון שיש מיליונים שהם לא ככה, כמו הקהילה החלבית, או כמו הישיבי אוניברסיטי. וטוב עליה, כל אחד מהם, יש לה את היתרונות והחסרונות. אני לא נמצא, אנחנו לא נמצאים במקום, צריכים להשתחרר מהמקום הזה של, כל אחד רוצה לעשות ניסיון לדרך שלו כלפי אחרים. אלא לקחת אחריות על העם היהודי, זה להסתכל עליו באמת מעבר לקהילה האישית שאני חבר בה, ולהכיר בזה שיש כאן כל מיני קהילות, כל מיני צורות, ושאלה מה אני יכול לעשות למען הקשר המעבר הקהילתי שלי עם הקהילות, כדי לקיים אותו, כדי לשמר אותו, ובאמת כדי להעביר את עומק התכנים. מה? מה אתה אומר? לא, אני אומר, הבאת את הדוגמה של החלבים, הבאת את הדוגמה, אז אני אומר את זה מהבחינה הזו, זאת אומרת שהמבט צריך להיות יותר פתוח. כשאני אומר פתוח או חופשי, אני לא אומר חילוני, אני אומר לקבל את המורכבות העצומה שבה אנחנו חיים היום, כי זה מה שישנו. ואם לא יהיה מבט כזה, אז הבעיות יגדלו יותר, זאת אומרת, הנתק, הקבוצות שתנתקנה, צריך להשקיע בזה, יש כאן עניין של השקעה. אז אם מדברים בהקשר הזה, השאלה איך משקיעים ומה הדרך להשקיע, וברור שיש המון תסכולים לזה. אני מסכים איתך, מה שחייה אמר, אני מכיר את זה, מה, לא לימדתי בכיתות, אני לא מלמד, וזה בסדר, היום אני מלמד באוניברסיטה, אז מי שרוצה לבוא אליי ללמוד. אבל אז התלמידים שלי הולכים לבית הספר ומספרים לי מה הם מתמודדים. אני מכשיר אנשים שאני יודע שהם מתמודדים עם בעיות הקשות ביותר. אז אני מתמודד עם זה גם כן, כי זה גם אחריות שלי, ומה אני עובד עליהם בעיניים, אני אומר להם שזה אפשרי. במידה מסוימת, כמעט על הגבול של התחושה הזו לפעמים. אז אני לא מתווכח בכלל על זה. אבל אני רציתי להביא לכם כאן, או מה שאני רוצה להביא לכם כאן, זה מקורות שאני חושב שחשוב להציף אותם, להעלות אותם, שאפשר לדבר איתם, שאפשר גם אם אנחנו, אני לא יכול לחיות את זה, אבל זה כן נותן לי להבין משהו. זה נותן לי משהו להבין על, 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 על תפילה, זה נותן לי משהו להתחבר למושגים בסיסיים כאלה שעולים מתוך זה. האם אין אני לי, זה כמו שהוא מתאר אותו כאן, שלכאורה רגע אנחנו טועים, אין אני לי, זה לעודד את הבן אדם, שהוא ידאג לעצמו וכו' וכו'. פתאום זה מימד אחר, פתאום זה... ופתאום... כן, אני נשמע בהתחלה, באמת, הוא שובר שם את כל העסק הזה.
לא, זה משפט הראשונים.
על איזה?
אם אין אני מי לי.
הפשט, הפשט עצמו, כן, כן. זה גם הוא...
יש משהו משפט מודע בכלל. משהו משפט ציני לנורא.
מבחינת הלל, אתה אומר, הפשט של מה שהלל אומר.
אם אין אני אין אף אחד כאילו ש...
שזור לי, מי יעזור לי? חילונים אוהבים את המשפט הזה.
אבל לכן הקנונים כופרים
באלוהים. לא, בבתי ספר אוהבים להגיד מנוני לי מילי, וזה פתגם יהודי,
אבל לא אוהבים לזה, כאילו, אומרים, מנוני לי מילי, אבל בעצם אמים שאבא יעזור להם, אני צריך להתכוון למה שאומרים,
זה אחת הבעיות בחברה האורתודוקסית. עכשיו אתה סיפקת לי את הנשק, עכשיו אתה סיפקת לי את הנשק שכנגד הדברים הטובים שיש. אחד הדברים שהבעיות הגדולות של הרבה מאוד אנשים קשה איתן, זה באמת מה שהמשפט הזה, לא צריך להאמין ומתכוון מה שאתה אומר, זה הרבה הרבה הרבה
צריך
להתכוון
לזה, בדרך
אחרי השקרות. אתם יודעים למה אני מתכוון. הרבה דברים הם מצוות אנשים מלומדה. הרבה דברים הם מצוות אנשים מלומדה, ולהגיד לכם שאני הראשון שיש לו בעיה עם מצוות אנשים מלומדה, אתם יודעים שלא. כבר במקרא, כבר לנביאים הייתה בעיה עם זה, וכולם מכירים את הבעיה הזאת. זה הצד השני של המדבר. הטוטליות הזו שאתה ראית בהלכה, יש לו צד אחר, והיא צירת השגרה בדברים שהם בעצם אמורים להיות כנגד השגרה, שהם אמורים כל הזמן להעיר אותנו, לעורר אותנו, להעיר אותנו, להפנות אותנו מבינו לדבר האחר שישנו, ובעצם כבר שהם כל כך שגורים, אז הם מכניסים אותנו לרוטינה שהופכת למשהו אחר. אז יש חשיים אחרים, יש חשיים, והם ניסו בחר, החסידים מרבים להתמודדים, הקושי הזה, כן? הם לא מתמודדים על ידי זרקת התינוק עם המים, זאת אומרת, הם לא זורקים את הלכה, אבל כל הזמן הם לא במתח עם העניין הזה של להיות ער, של להתעורר, שלא להירדם, שלא להיכנס למה, והם גם בחר לא נכנסים הרבה. כי הם מסיקות יותר, זה לא מסיקות יותר. גם איזשהו מעגל סמי מסוים כזה. אבל הם לפחות מודעים, בתפיסות המרכזות, הם מודעים לזה, הם מאוד מאוד מוטרדים מזה. זה גם חלק מהכל.
שאלה שכה להם שאילו שעברו בגלל שפשוט היו בטראומה, כאילו, שטעו
לפעמים, מרגיר השאילו. שמה?
כמה לא שעברו בחסידות, שאלה שאני שואל את הסיום, כאילו. כמה הם לא שמרו את ההלכה?
כי
הם
היו פשוט
בטראומה משתות ופרנקיזם שזה נגמר בפריצה.
כמה הם כן שמרו בגלל השבתות?
לא, כמה הם לא שברו. כמה הם
בטראומה? כמה הם לא שברו את ההלכה בגלל... היסטוריונים חושבים שכן, תראו, זה תלוי איפה ומי. לא הייתה תקשורת כמו שהיו, זה היה טראומה, זה לא... אבל זה לא טראומה. אני אומר, כן, אבל... זה תלוי איפה ומה וכמה, ו... אני חושב שזו בחירה מודעת. בסופו של דבר, להפך, השבתות והפרנקיזם היו שבר גדול, כי הם הראו שאפשר לשבור. אפשר לשבור. אפשר לשבור. הם לא שוברים. זה לא עבד ביחס להבטחות. זה לא הביא את המשיח. זה לא הביא את המשיח, בוא נגיד. את הסלמות לא הביאה את המשיח. אבל הרבה שבתאים היו שבתאים נסתרים, כן? לביטון של שבתאות הביאה על זה, הרי היו המון שבתאים מספרים, זאת אומרת שהם האמינו במשיח והמשיכו לשמור לך. זאת אומרת, רוב השבתאים שאנחנו מדברים עליהם בהקשר הזה, היו שומרי הלכה. זאת אומרת שהשבתאות לא שומרה, הפרנקיסטים היו קבוצי הגדר הגדולים במאה ה-18, אבל הם היו קבוצה קטנה שנגמרה בהתנצרות. היא הוקעה בגלל ההתנהגויות המיניות שלהם יותר מכל דבר אחר, זה נגיד ההתנהגויות שלהם. זאת אומרת, הם בסופו של דבר, את אלה שעשו זה לא הביא, אבל את אלה שלא עשו זה הביא.
זה גם מאוד משמעותית, במקצועות של הקטנה, היא יצרה איזושהי רתיעה למאגיד. היא הייתה מאוד בהקשר
שלה. שהוא רצה לתקן את נשמתו של שבתאי יעקב פרנק. מנחם מנדל ויטבסק, מחבר פריאל שהזכרת לכם פעם הקודמת, הוא, לפי מה שכתוב, מחבר שבחי הבשט, הוא נסע לקמיניץ להידיין עם ראש הכנסייה הקתולית שם בעקבות פרשת הפרנקיסטים, זאת אומרת, רדף אותם. היה בגלל ש... ומסבירים שם למה, בגלל שהוא ידע פולנית, לא היו כמעט יהודים שידעו פולנית, הוא ידע פולנית, אז הוא יכול היה לייצג את היהדות מול המישהו שם. אז ברור שבראשית החסידות הסיפור היה סיפור. היה סיפור, אין ספק שהיה סיפור. אבל אני חושב שזו בחירה רצונית. סך הכל אם הם היו הולכים לכיוון הזה, אז ההתנגדות של הגרעיה הייתה צריכה לשבור אותם. חזקה את ההתחתיות שלהם. הם יכולו ללכת עם זה לכיוון הפוך. והם להפך. הם רק רצו להראות כמה הם יהודים קשרים עוד יותר.
זה היה הביקורת הייתה מוצדקת.
מה?
הביקורת הייתה מוצדקת, בהקשר הלכת.
מה הייתה ביקורת הלכתית?
שהם היו עוברים על כל עיני זהו.
לא, זה חילות לא בזמן.
זה כל פינץ.
הפינץ היה איזה מה
להם. אבל הגרע היה, בהקשר הזה, לא יודע, הגרע ידיים.
הפריע להם, אלף את הגרע משכו. הגרע לא הוביל. הוא רצו, הוביל. הוא לא הוביל את זה. הוא היה בכלל ישב בתוך חלק
מזורר. הוא בעצמו, הוא פגש את אדמור הזקן, פעמיים.
בסדר, אדמור הזקן היה פיקס מבחינה הלכתית. תסתכלו על שולחן ארוך הרב. האדמור הזה כן אפשר למצוא בו, אפשר למצוא בו גם הלכתי משמעותי.
לא, אבל עצם...
אבל הייתי חשוב.
מה שהרגיז אותם זה היה התנהגות של התלמידים של אברהם מקליסט. הם ראו את הנבזים כבדי חכמים. ואז היה לראות שהם היו אנרכיסטים. מה היו אומרים? שהם היו עושים גלגולים, שהם מסתובבים יהודים. יהודים ליטאים עד, לא מזמן. היו סקפנים נוראים. אסור לשיר, אסור לשמוח. באלה שהם גם היום בבני ברק, שהם מעט, כבר נשאר מעט מאוד כאלה. הם היו, היהדות שלהם הייתה מאוד מאוד קשה. מספיק לראות את החבורה של חסידים, יושבת ושותה יין, שאין בזה שום דבר מבחינה הלכתית, כדי להגיד שומו שמיים. זאת אומרת, היו המון התנהגויות חסידיות שהן בתוך ההלכה, שנתפסו על ידי ראשי העולם התורה, בווילנה, כביזוי השם, כביזוי תלמידי חכמים. לא צריך להיות בזה עבירה על הלכה. הם עוררו את התנגדותם במקומות שהם בכלל לא צריכים להגיע אל טענה הלכתית. אורך החיים שלהם, ההסתכלות שלהם על החיים, השמחה, יהודים איתם לא סמכו. לא סמכו. לא סמכו. הם
כל אורך
הספרים.
הליטאים, אבל הם עוררו את ההתנגדות לחסידים, הם אלה שעוררו את ההתנגדות הזה. תשמעו, זה פרשמות שם, כשניסו לשעס לכלא, הוא יכול היה למות שם. וכמעט, זה על גבול רצח, כי זה רוסים, זה לא, הם לא הכניסו אותם, אבל זה אותם רוסים היום, אז תחשבו עליהם לשנתיים. זה לא צחוק, זה היה סיפור מאוד 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 קשה.
אני חושב שאני מתפשתי בלילה.
מה?
אני חושב שאני מתפשתי בלילה.
שתלם להיות בכלא.
התגולה זה באיגרת שוב, שעבור על הכלא.
שמה?
באיגרת שוב, שעבור מהכלא, באיגרת השנייה שלי, כל הגודש.